ערב טוב למאזיני קול ברמה. אנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי אדבר. אני דניאל אסור, מאחורי המיקרופון הטכנאי שמעון שני. ורציתי לפתוח מיד אחרי חג הפסח ביחסם של יהודים לדת ולמסורת. אנחנו כבר עשינו בדק בית, ניקינו לפסח. השאלה היא, מעבר למשל של לנקות את החמץ, בדק בית וחמץ בדוח עם ישראל, אנחנו צריכים להסתכל בכלל, לעשות חשבון נפש לאומי ולשאול את עצמנו. אנחנו היום כבר קרוב ל-3,300 שנה אחרי יציאת מצרים. האם אנחנו עדיין מתמודדים עם אותם דברים? האם אנחנו מתקדמים הלאה? מהם הלבטים שלנו כעם? רציתי לפרוס בפניכם דוח שנקרא דוח גוטמן. הדוח, התכלית שלו היא לברר את יחסם של היהודים בישראל לדת ולמסורת. כדאי לעיין בדוח הזה, הוא התפרסם במרכז גוטמן, מרכז למחקרים חברתיים. הוא פועל היום כחלק מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. דוח גוטמן הוא דוח שעוסק בנושא יחסם של יהודים לדת ולמסורת, וממצאיו נותנים לנו תמונה מאפשרת לנו לבחון את המצב היהודים במדינה ואת יחסם למסורת היהודית. למעשה, אנחנו, כשאנחנו מדברים על עם ישראל, אנחנו מדברים היום על בליל ש... הוא כולל בתוכו מה שקורה הגאון מבילנה, או מה שקורה הזוהר. לא רק עם ישראל, אלא גם ערב רב עלה איתם. ישנם עמים אחרים שנספחו לעם ישראל, גם כשעם ישראל יצא ממצרים. ישנם מיעוטים אחרים כמו הגבעונים שהצטרפו לעם ישראל. אז לכן אנחנו לא נדבר על זהותם כרגע של הערב רב, אנחנו מדברים כרגע על יהודים מסורתיים בכל רובדי החברה. כולל גם שומרי מצוות, ובכל זאת נתוני הדוח חשובים מאוד על מנת לתת לנו מושג כללי על הקשר של היהודים במדינה אל הנקודה היהודית שבתוכם. שזהו נתון חשוב מאוד ביחס להערכה שהם באים משורש רוחני חיובי. למעשה הדוח הזה נחשב למחקר המקיף והחשוב ביותר בתחום הזה, זאת בשל ההיקף העצום של השאלות. ושל המדגם עליו נשען המחקר, בשנת התש"ס פורסם הדוח את ממצאיו, אני רוצה להביא. לכן מספר התייחסויות אליו. הדוח מראה שרובו של העם היושב בציון קשור למסורת היהודית במידות משתנות מתוך בחירה, ואילו הקבוצה האנטי-דתית ששולטת במרכזי הכוח וההשפעה במדינה מהווה מיעוט קטן, כשבעצם אנחנו מדברים על מיעוט קטן שכופה את הרוב היהודי לתרבות המנוכרת ליהדות בניגוד לרצונו. הדוח מדווח על כך שהמצווה שעליה מקפיד רוב הציבור היהודי בישראל היא קביעת מזוזה בפתח הבית. 98% מהנשאלים השיבו כי הם מקפידים על המצווה הזו. לאחר המזוזה באים ההשתתפות בסדר פסח, 85% שעורכים את ליל הסדר, הדלקת נרות חנוכה, 71% מכלל העם, הימנעות מאכילת חמץ בפסח, 68%, צום ביום הכיפורים, 68% מכלל העם במדינת ישראל שומר. הימנעות מאכילת טרף, 64%. הדלקת נרות שבת, 56%. מצוות ששיעור המקפידים עליהם הוא נמוך ביותר, הם הליכה בכיסוי ראש לגברים, 16%. ותפילה יומית בבית הכנסת, שזה 15%. המצווה החשובה של ברית מילה לא מופיעה בדוח, אך ידוע שבישראל אין כמעט זוג שלא מקיים ברית מילה. לבניהם, אפילו אם הם מנותקים מהדת במידה רבה, כך שהאחוזים הם גבוהים ויותר, בסביבות ה-95 ויותר. לעומת הגולה, שם האחוזים נמוכים באופן משמעותי. מבחינת החלוקה לקבוצות, לגבי האופי וההגדרה העצמית של היהודים החיים במדינת ישראל, כ-17% מגדירים את עצמם כדתיים וחרדים. 35% הגדירו את עצמם כמסורתיים, ו-43% הגדירו את עצמם כלא דתיים. 5% בלבד הגדירו את עצמם כאנטי דתיים. כשאם נסתכלים בפרופורציות, אנחנו יכולים להבין עד כמה הציבור בישראל, בסך הכל הכללי, מעבר למגזרים החרדים והלאומיים דתיים, רחשי הלב שלו הם בהחלט עם הרבה אמפתיה ליהדות, כשרוב העם בישראל בעצם מגלה את דעתו ורחשי ליבו על ידי קיום מצוות כאלה ואחרות. ביחס לסקר דומה שנערך 7 שנים קודם לכן, בשנת התשנ"ג, 1933, חלו אלו שינויים מסוימים, כאשר הבולט שבהם זה שבדוח המוקדם יותר, 42% הגדירו את עצמם כמסורתיים, לעומת 35% שהגדירו את עצמם כמסורתיים בדוח היותר מאוחר, ו-38% הגדירו את עצמם כלא דתיים, ישנה איזושהי עלייה. ההסבר הטבעי למגמת הירידה בשמירת המצוות הוא שאוכלוסיית העולים מחבר העמים שהגיעה לישראל במהלך שנות ה-90, אוכלוסייה זו מזוהה בדרך כלל כחילונית מובהקת. עוד נתון מעניין ויותר בהקשר זה הוא ש-29% מהיהודים בישראל המגדירים את עצמם כלא דתיים, אך באותה עת אומרים שהם שומרים במקצת על המסורת. פער מעניין אחר קיים בין שיעור האנשים שמעוניינים עקרונית בחופש בתחום הדת, לשיעורם של אלה המתכוונים לנצל אותו בפועל. כך למשל, 49% תומכים בהנהגת נישואים אזרחיים, אך רק 26% ציינו שהם היו נישאים בעצמם בנישואים אלה. זאת אומרת, למרות שהם תומכים, 49% תומכים, אבל הם לא היו בפועל מוכנים להתחתן מנישואים אזרחיים, אלא רק 26% היו מוכנים בעצמם לעבור תהליך כזה. 70% תומכים בפתיחת מרכזי קניות בשבת, אבל רק 36% מעידים על עצמם שהם מבקרים במרכזים האלה בפועל. כך שבעצם הסקר העכשווי מדווח כי 77% מהישראלים מאמינים באלוקים. זה פרופסור ישעיהו ליברמן מהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, כותב במאמר בשם מלחמת התרבות בישראל, מיפוי מחדש את הדברים החשובים שאני אומר כרגע. 77% מהישראלים מאמינים באלוקים, ו-73% צמים ביום כיפור, נכון להיום. ל-96% יש מזוזות בדלתותיהם. השינוי באחוזים לגבי הסקר שציינתי קודם נובע כנראה מכך שמדובר על הסקר הקודם משנת התשנ"ג. חשוב כמובן להבחין בין הניסיון המודע מצידם של האליטות התרבותיות והפוליטיות לנתק את עצמן, לנתק את התרבות הישראלית ואת המדיניות הציבורית הישראלית מכל קשר מיוחד ליהדות, להיסטוריה יהודית או לעם היהודי מחד, לבין הציבור הישראלי הרחב שהוא איננו כזה, והוא מעוניין ומתעניין בסיפוק צרכיו הדתיים, הציבורים והפרטיים, ההולך ונעשה אדיש ליהדות או להיסטוריה היהודית מתוך חוסר מודעות, כן? שימו לב לגבי הקבוצה הראשונה, שבעצם מדבר על האליטות התרבותיות, הליברליזם הדמוקרטי הוא הדגל שלהם, שתחתיו הם מבקשים לשחרר את החברה הישראלית מכבליה של המסורת היהודית. סיסמתם הפוליטית היא להפוך את מדינת ישראל למדינת כל האזרחים שלה. זוהי קריאת קרב שבאמצעותה הם מקווים לשנות את המדיניות הציבורית על ידי ניתוק המדינה מתוכן יהודי. תוכנית זו קוסמת למספר מצומצם ויותר של ישראלים, אבל רוב העם בישראל מתאמצים ומאמצים לעצמם רעיונות יהודיים, יותר חשים קשר למסורת היהודית, כשרק חלק מהיהודים שלנו איפשהו מושפעים, אנחנו מושפעים אותם מליטות ובאופן בלתי מודע, וכך אחד ממחברי דוח גוטמן מכריע שרובם המכריע של הישראלים אינו דתי במובן המקובל של המונח, אבל הם כן שומרים מצוות מסורתיות רבות, ובזמן ששמירת המצוות שלהם היא אומנם חלקית ובררנית, אלו המקיימים את התקסים הללו מונעים על ידי מחויבות מודעת להמשיכיותו של עם ישראל. כמו כן, אלו השומרים את המצוות הללו אינם מחוסרי אמונה, הם מהווים את החלק הארי של יהודי ישראל. אני רציתי לדבר על העניין הזה מסיבה אחת, כיוון שנשאלת השאלה אחרי שסיימנו את החגים ואת חג הפסח, האם באמת אנחנו לא מתמודדים היום עם בדיוק אותם התמודדויות שהתמודד עם ישראל עם יציאתו ממצרים? התשובה היא שכנראה שכן. אנחנו שוב מתמודדים עם עגל הזהב, כפי שציינתי בשידורים הקודמים, אבל לא רק. הזוהר בפרשת כי תשא מספר לנו דבר מבהיל. כותב לנו מהו מקור שורשו של הערב רב, כמה אנשים כאלה היו בישראל, מי הם האנשים האלה, ומה היה הדיאלוג בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שכשמשה רבנו רצה להכניס אותם לעם ישראל, ולקדוש ברוך הוא לא הסכים, ואחר שתק. אומר זוהר, תחזי, בואו ראה, כתיב, כתוב, וירא העם כי בושש משה. מי זה העם? שואל הזוהר. אינון ערב רב. מה אין ערב רב? שואל הזוהר, מי הם הערב רב? וכי לודים וקושים וכפתורים תוגרמים הוו? האם זה היו עמים נוספים, כמו הקושים והכפתורים והתורגמים? שהוא קורא להם ערב רב, שזה משמע שזה עמים מעורבים, תערובת עמים? והלא מצרים הוו, הרי הם היו מצרים. וממצרים נטלו, הם הגיעו והצטרפו לעם ישראל מתוך מצרים. ואלו הוו ערבוביה דעמים סגין, הם היו ערבוביה של עמים חשובים. אם באמת הם היו רק תערובת של עמים, היה לתורה לכתוב כך, ערב רב עלו איתם, ולא לכתוב ערב רב עלה איתם. כשכותבים שזה עמים רבים, אז ערב רב עלו איתם. אבל מה פתאום בשמות י"ב, פרק י"ב, פסוק ל"ח כתוב, ערב רב עלה איתם, שזה משמע שזה עם אחד. כך אומר הזוהר, כיוון שזה עם אחד ולשון אחד. הם הערב רב. ומי הם? אומר הזוהר, אבל כל חרשי מצרים וכל חרטומי דילהון הוו. הם היו כל החרטומים של מצרים שנלחמו עם משה. כל המחשפים שנלחמו עם משה במהלך 10 המכות, וניסו להוכיח שבעצם משה עושה את הדברים שלו בקשפים. וכתוב בהם אומר הזוהר, ויעשו גם הם חרטומי מצרים. לאחר שהם ראו שמשה רבנו ניצח אותם, למעשה חלקם אפילו האמינו שמשה רבנו בעצם רק המחשף היותר גדול, הם עדיין לא הגיעו להכרה באלוקים, אלא הם פשוט רצו את המורה הגדול לכישוב. הם ראו במשה רבנו את המורה הגדול, שהוא ניצח את חרטומי מצרים במה בקשפים, כביכול, חס וחלילה. דבאו למייקם פליאן דקוצ'ה בריחו, הם לא באו לקבל אלוהותו של הקדוש ברוך הוא, או להמליך את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, אלא הם הצטרפו כדי לקבל את הפלאות של הקדוש ברוך הוא. כיוון דחמו ניסינו פליאן דעבד משה במצרים, כיוון שהם ראו את הניסים ואת הפלאות שעשה משה במצרים, הם התהפכו, אהדרו לגבי משה, הם בעצם עברו לצד של משה רבנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תקבל לון, אל תקבל אותם לעם ישראל. הם לא עשו תשובה אמיתית, הם לא באו להמליך מלכותי בעולם, הם לא הגיעו להכרה שאתה מחובר אליי וכוח בורא בנברא ואתה שליחו של מי שאמר והיה העולם. הם רק סבורים שאתה המחשף היותר גדול ויותר מוצלח מהם, והם באו ללמוד ממך כשפים. אמר משה, מראה ידי על מה? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כיוון דחמו גבורתה דילך, מכיוון שאם הם הצטרפו אז הם ראו את הגבורות שלך, הם ראו קודם כל את 10 המכות. הם באים להתגייר, הם רוצים להתגייר. אז גם אם עכשיו הם מצטרפים אלינו, יצטרפו, יחמון גבורתך, הם יראו את הגבורות שלך, יראו את הפלאות שלך, יראו את הניסים שלך, בכל יום, מה בכל יום, איך שאתה מוריד את המן, את ענני הכבוד, את כל מה שהולך לקרוא 40 שנה במדבר בצורה ניסית. ואין דאון דלית אלהה בר מנך, והם ידעו שאין אלוהה לבד ממך. הקדוש ברוך הוא שתק. וקבלון משה, ומשה קיבל אותם. אומר הזוהר, עמי קרלון ערב רב. למה הם נקראו ערב רב? למה התורה קוראת להם ערב רב? אלא כל חרשין דמצרים אבו. הם כולם היו מחשפי מצרים. ובראשיהון ובראשם עומדים יונוס ואימברוס. שניהם היו בניו של בלעם, אומר הזוהר. ובעוד שבלעם מנסה ונותן עצה לפרעו להמית את עם ישראל, בניו של בלעם, שהם ראשי החרטומים, מצטרפים כראשי הערב רב לתוך עם ישראל, והם בעצם מנהיגים את הערב רב, כשהם החרטומים הגדולים, ובשעתה, דיומה, הוו עבדי תדיר חרשי הון. הם היו עושים את כל הכשפים שלהם במשך היום. וכל אילן חרשין אילאין, הוו מסתכלי מכינתי שימשה, משירותה דשית שעות ומחצה עד שירותה דתשע ומחצה. הערב רב, כשהם היו עושים כשפים, אותם חרטומי מצרים שהצטרפו והם מראשי הערב רב, הם היו עושים כשפים מ6.5 שעות עד 9.5 שעות, למרות שהשעה הזאת היא שעת חסד עדיין, היא שעת רחמים עדיין, ולכן צריך מחשפים מאוד גדולים שבשעת הרחמים, שבשעת היום עדיין הם יוכלו לעשות חרשים, אז לכן הם נקראו ערב רב. רב, שהוא ערב רב רבעים החשובים שבהם. כל עינון חרשין זה עירין, אבל הערב זה ער, אומר הזוהר, משירות עד 9 ומחצה עד פלגות לליה. מתי הם היו עושים את החרשים, את הכשפים שלהם, רק מתשע ומחצה, כשנוטה היום, כשמתחילה שליטת הדינים, עד חצות הלילה. מכיוון שמה קורה מאותו זמן, אומר הזוהר, שבהרי החושך ישנם 995 רוחות רעות שמשוטטות על בהרי החושך, וכאשר הם עושים את החרשים, אז החרשים, אותו ערב זער, שהם חלשים מצד עצמם, אז מי שמצטרף להגביר אותם ולהעצים אותם, זה אותם רוחות רעות שמשוטטות בהרי החושך, שהם שורות עליהם, ועל זה סמכו מצרים. עד דקולה מצרער, רחצנו דלהון, באילן הוו, זה הביטחון שלהם. בכך הם הגיעו למצב שמצרים הייתה אימפריה ששלטה בכיפה. וקרלון, ערב רב בגין דעית ערב זער. לכן, למה הם נקראו ערב רב? מכיוון שישנו ערב זער וישנו ערב רב. הגאון מבינה הכותב על הערב רב והערב זער. למעשה, הם יצאו עם מצרים, הקדוש ברוך הוא לא הסכים לקבל אותם, אבל לעתיד לבוא, עתידים נשמות הערב רב, ועתידים נשמות הערב זער להתגלגל חזרה. בדור האחרון. הם עתידים לעשות צרות לישראל, הם עתידים לשלוט בעם ישראל. כאשר למעשה אנחנו יודעים את הנבואה של דניאל, שהוא פותר את החלום של נבוכדנצר, והוא מתאר לו את מלכויות העולם האליליות ששולטות בעולם, שישלטו בעולם מכאן והלאה, כשהוא אומר לנבוכדנצר, אתה הוא ראש הזהב, עם יד אחריך יבוא מלך פרש שהוא עם כתפי הכסף, ואחריו מלך יוון, ואחריו מלך אדום. אגב, זאת נבואה שהתגשמה, כך שהוא אומר את הדברים מראש. יש פה איזושהי נבואה והתגשמותה, אבל כל פנים, דניאל אומר שמלכות אדום הרשעה, שהיא בעצם מלכות רומי, תשלוט, היא בעצם הרגליים, רגלי הברזל, שחרשה את בית המקדש המחרשות של ברזל. אבל האצבעות הרגליים הן מעורבות עם חרס, חלקם חרס וחלקם ברזל. והם ינסו להתאחד יחד, החרס מסמל את האבן, את המאמינים באבן הקאבה, כן? את המוסלמים, ואילו הברזל מסמל את הנצרות, מסמל את אדום. הם מנסו להידבק ולהתאחד יחד, כפי שאנחנו רואים היום, אולי בארצות הברית, עם חוסיין אובמה, אנחנו רואים את ההסתה של הישמעאלים כנגד העם היהודים, ליגה ערבית, עם דרבן אחד ודרבן שתיים, כאשר מצטרפים אליהם מדינות אדומיות למיניהם. עד שבסופו של דבר, כמו שאומר המערך, יצליחו ישמעאל להסית את העולם נגדנו, ויבואו לצבור ב-70 אומות על ירושלים. אבל כותב הגאון מבינה כך, הנפשות של הערב רב הם האויב האמיתי והשונא הגדול. הם בעצם קליפת המלאק הפנימית שנמצאת בתוך עם ישראל. ישנה קליפת המלאק חיצונית, שזו בעצם אותו המלאק שהוא זר, הוא נאחר, הוא מאומות העולם. אבל בעצם המלאק הפנימי נמצא בתוכנו. כפי שהוא מוסר את דבריו התלמידו הגדול של הגאון מבינה, הוא כותב את זה בכל תור, הרב הלל משקלוב, זצ"ל. הערב רב הוא שוננו הכי גדול, הוא מפריד בין בית המשיחים. קליפת הערב רב פועלת רק בדרך של אחיזת עיניים ובעקיפין. לכן המלחמה בערב רב היא המלחמה הכי קשה ומרה. ועלינו להתגבר בכל שארית כוחנו במלחמה הזו. כל מי שאינו עוסק בפועל במלחמה נגד הערב רב, נעשה עם אלה שותף לקליפת הערב רב. ויהיה מי שיהיה, מוטב לו שלא נברא, כך הוא כותב. למעשה, מי יעז לחלוק על התנאים הקדושים? על האור, אור החיים הקדוש, ועל הגרא הקדוש, זה שכותבים את הדברים הללו. הנה כי כן, לא עסק דעות יש לנו כאן, כי אם עסק של נפשות ונשמות יש לנו כאן. המניע להתנהגותם הוא לא הדעות, כי אם נטיות נשמתיות שורשיות. כותב הגאון, ש3,000 נשמות הערב רב עתידים להתגלגל באחרית הימים, והם עתידים להשתלט על עם ישראל. הוא כותב באבן שלמה שעמי הארצות למעשה ינהו אחרי הערב רב. תהיה מלחמה, קרב בין תלמידי חכמים לבין הערב רב על השליטה בלב העם. מי בעצם ינהה אחרי הערב רב? למעשה, לערב רב הוא כותב מעבר ל3,000 נשמות הללו שישלטו בעם ישראל, ישנם 300,000 נשמות שנקראות ערב זער, שהם אינם השליטים, הם זהירים, הם באי כוחם, הם מוצאים מהכוח אל הפועל את הפקודה של הערב רב. אלה בבחינת מערכת כביכול, המערכת המחוקקת, ואלה בבחינת המוציאי ובאי כוחם, ולמעשה תהיה בירוקרטיה גדולה, ועמי ארצות שהן בעצם נשמות ישראל קדושות, יהיו מושפעים על ידיהם. קורא להם הגאון מווילנה, אחינו דאחמיץ, אחינו שהחמיצו, שהם אינם מצד עצמם בעלי דעות אנטי-יהודיות, אלא הם פשוט נתפסים לזה מחמת השליטה של הערב רב והערב זער. והתפקיד שלנו הגדול, בדור הזה, להילחם על אותם נשמות שעתידים להיגאל, שהם מושפעים בסך הכל, ולכבוש את ליבם ולהצילם ולהוביל אותם אל הגאולה, להיגאל עם כלל ישראל. למעשה מדובר כאן לא על מלחמת דעות והשקפות עולם, כי אם על נטיות נשמתיות שורשיות, והשם הטוב יחפר ויתקן. ולכל בעלי הטענות, לא עלינו טענותיכם, כי אם על בורא עולם, על תורתו, תורה שבעל פה או תורה שבכתב, על הגמרא הקדושה, על הזוהר, שכותבים שזה לא עסק דעות אלא עסק של נשמות. על רשי ועל בעלי התוספות ועל הרמב"ן ועל הראש ועל השולחן ערוך ועל אור החיים הקדוש, שכולם כותבים את זה על הבעל שם טוב ועל הגר"א, על תורתו, על בורא עולם ועל ברוריו בעולמו ועל דבר השם זו הלכה. כך אומרת הגמרא במסכת שבת קל"ח עמוד ב'. אל לך להתרגש, כן, אתה היהודי הצדיק, כי אין טענותיהם עלינו ועלינו בני ברית, כי אם על התורה הקדושה, על השם ועל משיחו. הם יטענו סברות, סברות הגיוניות ואידיאולוגיות, ודבר אלוהינו יקום לעולם. וכן כל מלכות אנושית, שהיא בדרכי נמרוד הרשע, שהוא בעצם השליט בפעם הראשונה את מלכות אנוש, שנאמר, הרכבת אנוש לראשנו, כל זה לא שייך לנו. אנחנו מכלל הממליכים את הקדוש ברוך הוא בלבד בעולם. אנחנו נעצור כאן לשמוע קצת מוזיקה, ונשוב מיד אחר כך. עוד יש לנו ברור עמוק ויסודי יותר לישראל היום, הוא בין מלכות אנוש לבין מלכות השם, בין מלכות ושלטון האדם על האדם לבין מלכות הבורא ברוך הוא. ואין מלכות האדם טובה לאדם ולא לעולם ולא לישראל, שכן תחילת מלכות אדם על האדם על האדמות הוא מיסודו של נמרוד הרשע. וכמו שכתוב בקהלת, את אשר ישלוט האדם באדם לרע לו, כי התכלית של הכל, ותכלית הבריאה, עם מלכות השם, כדכתיב ומלכותו בכל משלה. ברצון קיבלו עליהם. וגם בתהילים סמך ד', כבוד מלכותך יאמרו, להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים. כלומר, שבכל המקומות, השם הוא המלך לבדו, ואין מלך אחר בשום מקום. ואם אנחנו מחכים למלכות המשיח, מלכותו של משיח בן דוד, אנחנו מחלקים בעצם למלכותו של הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, ולא שום דבר אחר. משיח בן דוד עתיד להמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא, להורות דרך לבני מין המין האנושי בכל מקום שהוא, שמלכותו של הקדוש ברוך הוא בכל משלה, ושהוא המלך. לא שמשיח בן דוד בולע לעצמו את המלכות. לא. הוא שקוף מאוד. הוא ממליך את השם בעולם ומראה שהפוקוס הוא מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם ולא מלכות של שום בן תמותה אחר בעולם. לכן למעשה השם מלך, השם מלך, כך אנחנו אומרים, כן? למעשה בכל מלכותך בכל דור ודור, בכל זמן מן הזמנים, גם היום. ואין זמן ועת למלכות בשר ודם כלל. וכן באמור לציון מלך אלוהיך. זהו שצריך לומר לציון, שהשם, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וזוהי התכלית. כך אנחנו מסיימים גם כן את התפילות של היום, בשבח הקדוש עלינו לשבח, מיסודו של מנהיג ישראל, הנביא והשופט יהושע בן נון, עליו השלום, בהכניסו את עם השם לארץ ישראל ביריחו, ספר יהושע פרק ג', המכריז כי תכלית כל התורה, וכל המציאות, וכל הבריאה, וכל הווייתנו, היא מלכות השם ולא מלכות ישראל. אנחנו איננו ממליכים את עם ישראל, וגם לא מלכות אדם, וגם לא את מלכות המשיח, לא את המשיח. המשיח הוא לא, בעצם, הוא, עם ישראל ממליך את הקדוש ברוך הוא. המשיח ממליך את הקדוש ברוך הוא. המלך הוא הקדוש ברוך הוא. כי מה שאנחנו קוראים מלכות ישראל, למעשה שימו לב, מלכות ישראל, זה שם, שם היסטורי, של מלכות ירובעם בן נבט. מלכות אחאב ואיזבל. ומה שמכנים מלכות ישראל של היום, היא אותה מלכות שלצערנו איננה הולכת בדרכי השם, שהייתה מלכות של שבטים שבגדו בשם השם, ובתורתו ובבית מקדשו. למעשה, אנחנו מחכים דווקא למלכות השם, מבקשים אותה להמליך את הבורא ברוך הוא על כל בריאתו וכל בריאותיו אשר ברא, ורצונו בשמחה. מלך יחיד אל חי העולמים, ולא את עמנו ולא את עצמנו, וזוהי התכלית. לא כמו שחושבים אומת העולם, שעם ישראל רוצה להמליך את מלכותו שלו על כל העולם ולהשתלט על העולם, ולא כמו שחושבים הרבה אנשים שמחכים למשיח כי הם מחפשים לראות את המלך. למעשה משיח הוא, אפשר לומר שהוא מזכיר המדינה של הקדוש ברוך הוא, של מדינת השם, ולא מלכות אדם או מלכות עם חס וחלילה, כי התכלית היא מלכות השם בלבד. לא בראנו בוראנו מלכנו בכדי שנמליך את עצמנו או נמליך את עמנו, אלא נמליך אותו, וזו עבודתנו. וכפי שאנחנו מברכים בכל ברכה וברכה, אנחנו בעובר לעשייתם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. חלשון הגמרא בברכות, סמך ב' עמוד ב', כל ברכה שאין עם המלכות, היינו אלוקינו מלך העולם, אינה ברכה. ומי שאין אצלו זה הבירור, דבר ברור, שפה ברורה כזו, ואותה התכלית של כל התורה, ושל כל היהדות, ושל כל עבודת השם, כי אז כולה איננה ברורה לו. אין לו את המהות התורה, ואין תורתו תורת אמת שלמה, ותורתו חסרה. לכן אין שום עניין לנו היום ללכת לחפש מי הוא המלך המשיח. אין לנו שום עניין כזה. למעשה יש לנו עניין יותר להמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כשמשיח בעצמו הוא יצליח, השם יצליח דרכו באמת להמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו כולנו מקווים להמלכת מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל זה לא שאנחנו מחפשים את המלך, והוא המלך המשיח, למרות שהוא נקרא כך, מכיוון שהוא בעצם הבן האנוש שהמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, והורה דרך לכל בני המין האנושי כיצד להמליך את השם באמת, ושהשם הוא המלך ולא הוא. וכך בעצם צריך להוציא מידי בלבול וחיצוניות האנושיות, או פולחן השכל האנושי, על ידי אותם אנשים שאולי הם מצבורים שאנחנו צריכים לחפש מלכות אנוש. למעשה, תמיד היינו אמת מלכנו, אפס זולתו, לתקן עולם במלכות שדי, ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא, ולא למעד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך. השם ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, בהם ההוא יהיה השם אחד ושמך. אנחנו רואים את זה בכל מיני דורות. רק שלמעשה, שבעקבות עקבות המשיח, התכלית הזו לא תהיה ברורה לרוב בני הדור, ורובם נופלים ושוקעים ומדשדשים במלכות אנוש תחת שלטון האדם באדם, לרע לו. אפילו גם בני תורה שדורשים מלכות האדם כאמצעי ומעבר ושיתוף למלכות השם, לא פעם נופלים תחת שלטון הערב רב, מלכות הרשעה, הזדון, הזלה והזרה, רחמנא ליצלן. שרי כל עוד האדם עצמו אינו מתוקן ועדיין הוא מקולקל, אז כל הנקודה היא לתקן את המלכות. לכן מלכותו של אותו אדם מקולקלת, והוא לא תופס בהשקפת עולם נכונה, זכה וברא ומבוררת בשפה ברורה את הנקודה של מלכות השם, ויכול להינצל מזה רק במידה שממליך את בוראו על פי תורתנו הקדושה בשלמות, ומכניע עצמו וכל כוחותיו לרצון הבורא ברוך הוא. היא ההלכה בקבלת עול מלכות שמיים, ולא שימליך את עצמו או כל בשר ודם אחר, או כל מערכת, או כל מסגרת אנושית, מעשה ידי אדם. לא, כי כל זה עין ואפס. כי רק השם ימלוך לעולם ועד. וכל ניסיון למלכות אדם ואנשים, סופו שממליך חס וחלילה על ישראל את הערב רב, שהם בעצם חרטו ממצרים, שיצאו בכשפיהם והצטרפו לעם ישראל, ועדיין אנחנו נלחמים בתרבות מצרים בדור שלנו שמחשיכה את העולם. במצרים האמינו שפרו הוא המלך, בן אנוש, הוא בעצם מלך מלכי המלכים לשיטתם. המליכו את פרעו על כל העולם ועבדו אותו. לכן המעשה צריך לדעת שכל הנקודה של מלכות אנוש, המקור שלה היא במלכות מלכי אדום בעולם התוהו, שעליהם כתוב וימלוך וימות. וימלוך וימות 7 פעמים בעולם השבירה. וכמו שגם כותב הזוהר הקדוש וגם העץ חיים בשער שבירת הכלים, והוא טבעם, מלכות ושבירה, מלכות ושבירה, מלכות ושבירה. איפה שכתוב וימלוך, מיד כתוב וימות. וימלוך וימות, מכיוון שכל מלכותם הייתה מלכות אנוש. ועל כן תמיד ירצו רק למלוך על הכל, וחזקים הם בזה מאוד, ויקפצו לזאת ראשונים תמיד, ואין להם כלל הכנעה ולא ירצו להיכנע כלל מפני בוראם. ולכן מלכותם היא בעצם מלכותה בלא תגה, מלכות בלא כתר המלך. כמו שכתוב בגמרא סנהדרין קופה עמוד א', וכן כותב הגרא, הקדוש זיהה על הזוהר בספר דצניותה, וכל פעם שהם מבקשים לקיים בהם לוח על עולמו של הקדוש ברוך הוא, הבורא מקיים בהם וימות, ומתחלפת מלכותם באחרת. וגם היא כנאמר, כמו שאמרנו לפני כן, עד שנמליך את בוראנו, חי החיים, חי וקיים לעד ולנצח נצחים. ועל מלכותו, חלילה אין, ולא כתוב, ולא יהיה, וימות אלא נצח נצחים. בכתר וראשית, לכל בריאתו, אשר ברא, ולכל המציאות. ושימו לב, כי בני ישראל אינם מבקשים כלל למלוך, כי אם להמליך את בוראם בתורתם ובתפילותיהם ובמצוותיהם על הכל. וכן, זקני ישראל בורחים תמיד מהנהגה ומלהיות ראשים, כמשה רבנו עליו השלום שביקש לברוח מלהיות מנהיג וראש על ישראל. וכן, כל גדולי ישראל האמיתיים, ועל כן חכמי ישראל בגלות אומרים, מן מלכי רבנן. מן מלכי רבנן. מי הם המלכים? רבנן. כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, דף ד' עמוד א'. אבל בכדי לצאת מן הגלות ולהמליכו את הקדוש ברוך הוא יתברך ולא את עצמנו, רבנן האמיתיים, מה ימרינן? מן מלכי, הקדוש ברוך הוא, קודשא בריך הוא המלך. כי התכלית לכל העבודה ולכל המציאות. ואין משיח צדקנו התכלית, כי אם אמצעי לשאוב ולאסוף את כל חלקי ושברי המלכות שבבריאה ובבריאות, ולשיבה אל בוראנו המלך היחידי, וזה תיקונה, וזוהי התכלית, כפי שמובא בספר הקדוש פרק דרבי אליעזר, פרק י', וגם המדרש התנאי מן העתיקים ביותר שבידינו, זמן סוף בית, בית שני, בית מדרשו של רבי אליעזר בן הורקנוס, התלמיד הגדול של רבי יוחנן בן זכאי, ורבו של רבי עקיבא. למעשה, מלך המשיח, הוא נחשב בעצם למלך התשיעי, זה מלך המשיח, שהוא עתיד למלוך מסוף העולם ועד סופו, שנאמר וירד מיד, מים עד ים. אחר כך אומר, ואבנר רומחת לצלמה, הווה לתור רב, ומילאת כל ערע. המלך העשירי חוזר את המלוכה לבעליה. מי שהיה הראשון, הקדוש ברוך הוא המלך האחרון. למעשה, שנאמר, אני ראשון ואני האחרון, אם בלעדיי אין אלוהים, וכתיב, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. פעמים, שכדי שבני המין האנושי יוכלו להבין, שמלכותו של הקדוש ברוך הוא היא המלכות התכליתית, הנרצית, ולא מלכות אחרת, צריך להקדים אותה מלכות משיח, כדי שהוא בעצמו יצביע ויורה דרך כיצד להמליך את הקדוש ברוך הוא בשלמות בעולם, והוא רק מלכות אמצעית למלכות השם התכליתית. אילו ערב רב, כל מהותם היא מלכות עצמם. להמליך את עצמם על הכל ולהיות תמיד ראשים ושליטים על הכל. דאיהו רב ושליט. כן? דהיינו פירוש לשמם ערב רב. מה הפירוש? לשון ערבוביה. מתחד ערב, לשון ערב, שרוצים תמיד לעשות שלום עם הערבים. ומאידך, רב, יש לי רב, כמו שאומר אסב. לא, יהיה לך אשר לך. כן? יש לי רב, אמר אסב. זאת אומרת, רוצים תמיד להתערבב עם מלכות המערב ולהיות עם ככל הגויים בית ישראל, ולהיות עוד מדינה מערבית, להביא תרבות אחרת, להיות, למחוק את הייחודיות של העם היהודי, להתערבב, ולהעביר את קליפת הימין לשמאל וקליפת השמאל לימין. הם מערבבים את הקליפות. ראשון, רב ושליט, שתמיד מבקש לשלוט ולמשול ולמלוך, ופחות מזה לא סגי, הוא לא מסתפק בפחות מזה. ושונאים הם את השם אלוקנו מלך העולם מאוד, כי מצמצמו את מלכותם ותכליתם הלא היא מלכותם. וכן ישנאו הם כל מי שמבקש להמליך את השם למלך, כי הוא מפסיד אותם במלכותם ושלטונם. למעשה, עם ישראל יש להם שלושה סימנים, ביישנים, רחמנים וגמלי חסדים. אלו הם סימני התארה להלכה, כמו שנפסק בשולחן ערוך באבן העזר, סימן י' ב', סעיף ב', איך כיצד מזהים אין נפש ישראל, וכדברי הבש שם גם כן, שמקורם במסכת יבמות, עין ת' עמוד ב', ג' סימנים יש בישראל, ביישנים, רחמנים וגמלי חסדים. ביישנים מתביישים לחטוא, רחמנים הם אינם מתאכזרים על האחים שלהם. גמלי חסדים, תכף נבין גם כן, כל מי שיש לו את הסימנים האלה, ג' הסימנים הללו, ראוי להידבק בו. וכל שאין לו ג' סימנים הללו, אין ראוי להידבק בו. החלנו המקור ביבמות ה-NT, עמוד ב', שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים וביישנים וגמלי חסדים. רחמנים, שרי כתוב, ונתן לך רחמים וריחמך, וירבך. ביישנים, שהלא כתוב, בשמות, כף, בעבור תהיה עירתו על פניכם. לכן הם ביישנים. גמלי חסדים, שלא כתוב, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו. כל שיש בו שלושה סימנים הללו, ראוי להידבק באומה זו. למעשה, כשאנחנו מסתכלים על ביישנים, למה הכוונה? מן העבירות ומכל דבר מכוער, הם מתביישים. ואף אם נכשלים חלילה, מתביישים הם בכך, ואינם מתגאים ומטריסים, חס וחלילה. רחמנים שמרחמים על ישראל אחריהם, ולא שדואגים רק לאינטרסים והמוסריים של הערבים סביבם. דואגים יותר לאחריהם. הם אינם חיים את הבגידה, הם אינם חיים את האינטרס החיצוני. לא רק על הגויים הנוכרים מאומת העולם, אלא בעיקר על אחיהם. מבשרך אל תתעלם. גומלי חסדים עושים חסד וצדקה בגופם ובממונם ובפיהם עם עם ישראל, מחזקים את עם ישראל, ולא רק עם הגויים הנוכרים והאסונים שהם פשוט מראים להם כביכול פנים יפות ושוחקות ומתחנפנים אליהם. הנה, אלה הם סימני הטומאה והפסלות, כן? הראשון פסול, של ידם מתגלה להם כל טבעם ושורשם הטמא ממקור אשר איננו זרע ישראל ולא מאבותינו הקדושים. וידי גילוי זה יוצאים מעם הקודש החוצה לשוב לשורשם הטמא. אז זה פנים בניגוד לביישנים. הם אינם מתביישים מהעבירות ומכל דבר המכוער ועקום מעוות ומשובש, אלא הם מתגאים בעקמומיות. מתגאים בחטאים, מטריסים כלפי מעלה וכלפי פנים, כלפי האנשים שעושים עבודת השם, כלפי נציגיו, עבדיו, משיחיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הלא הם עם ישראל צאן קדושים. ועד רבה עושים מעבירות אלה דגל ושיאה והשקפת עולם ואידיאולוגיה. ואכזריים, במיוחד כלפי יהודים. ועוד ביותר כלפי יהודים שנראים וחיים כיהודים. הם נהנים מסבלם ודוחקם ומחסורם ואלבונם של בני ישראל, ושמחים בכך. אז זה פנים, אכזריים ושונים את הבריות. אלה הם אינם גומלי חסד לשום ישראל. שונים את הבריות, הכוונה היא פרט לגויים. יש בהם איזושהי מין אנטישמיות פנימית. למעשה הם מפנים את השנאה במקום להשתמש בה, כל אדם יש בו את כוחות השנאה. דוד המלך אומר, מסנאיך השם מסנא. תכלית שנאה סנתים לאויבים היו לי. למעשה, אדם חייב להשתמש בכוח השנאה. השאלה היא, אם הוא לא משתמש בו, בכיוון הנכון, במינון הנכון, כלפי המקור הנכון, אז הוא מפנה את זה בסופו של דבר, למקום הלא נכון, שהמרחם על אכזרים, סופו שיתחזר לרחמנים. הם שונאים את הבריות, פרט לגויים, שונאים ואויבים לעם ישראל, שאותם כן מתאמצים, הללו, בני ישראל, הם כן מתאמצים לאהוב ולמד זכות. כאשר אותם אנשים מנסים ללמד זכות על אומות העולם, ולבוא ולטעון כלפי אחיהם, בני ישראל. אינם גם לחסד לשום ישראל, כי אם לאויביו וצריו מלבד, למעשה הם יותר מזוהים עם השקפות עולם גוישיות, ומנסים איפשהו להתגאות ולהתרברב בכך שהם הצליחו להשתלב ולהיות נאורים כאומות העולם, והם חלילה אינם חלק מכלל יש המוציאים עצמם מן הכלל. הגמרא מפורשת עם המסכת סנהדרין, דף כף עמוד א', ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. ראינו, לא יהודי הוא, וכלשון רבנו הרן שם, לא עמדו אבותיו על הר סיני. שרי נתן טעם למעמד הר סיני, לבעבור תהיה עירתו על פניכם. אז אם התכלית של הר סיני הייתה לבעבור תהיה עירתו על פניכם, ממילא, וכתוב, את אשר ישנו פה היום, ואת אשר איננו פה, כלומר, כל עם ישראל, למעשה המעמד הזה, גם מי שהיה פה, וגם מי שהיה שם, וגם באותם רגעים, וגם מי שלא היה שם, יראתו צריכה להיות על פניו. ומי שאין לו את היראה הזו, אין לו בושת פנים, אינו מזרעם, ובידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. למעשה, אנחנו צריכים לדעת שלא מדובר בכלל על מלחמה, מלחמת דעות ואידיאולוגיות, השקפות עולם, אלא נטיות נשמתיות ורוחניות. למעשה, כתוב כך, אם יסיתך וידיחך יצר הרע לאמור, האיך תטען שיש נשמות מאוד חלילה? הרי במלחמת דעות, במלחמת דעות מדובר בהשקפות עולם ולא נטיות נשמתיות. תדע אחי כי שקר הוא דובר. ועל כל טענותיו וקושיותיו ודיחויו עליך לדרוש ממנו להביא מקור לדבריו מהתורה שבכתב ושבעל פה ולא מסברות אנוש. אלא מה יקרא ומה יהיל חטא? מה, על איזה פסוק אתה מסתמך? בכל ויכוח, על איזה הלכה אתה מסתמך? לפי מקור והוכחה מן התורה בלבד, וטענות וסברות אנושיות, אל תקשיב ואל תשמע כלל, וכיוון שאין להם מקורות מן התורה כלל. אז תראה כי ינקטו המה בבית שיטות. א', ינסו להקם את הפסוקים ודברי חזל, שהבאת בדרך של שכל אנושי להוציאם מכל הקשר הלכתי מחייב, כיוון שאין להם שם לא יד ולא רגל. ב', השתדלו ביותר להשכיח ממך את מקור הדברים על ידי דיבורי אידיאולוגיה, וכיוצא בזה, וסברות אנושיות, ולטעון כלפיך שאתה כנראה דוחה אחים טובים רק מפני שהם אינם חושבים כמוך. דרך רגש אנושי, ולהעביר את הדיון מהתורה לרגשות אישיות אנושיות. אתה אחי אל תשמע עליהם, אלא על כל דבר ודבר תדרוש מקור והוכחה מן התורה ומההלכה, דווקא. למעשה, הגאון מווילנה כותב, דברים שהם אינם צריכים הסבר, אינם צריכים פירוש, והפירוש הוא פשוט ביטול תורה. כך הוא כותב על ספר דצניות הפרק א', כל התתקעת דורות, שכתובים במסכת חגיגה, דף י' ד' עמוד א', כל התתקעת דורות שהקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם, קודם בריאת העולם, תתקעת דורות, שהן ערב רב, שהן נשמות מעולם התוהו. שתל אותם השם בכל דור ודור, והם עזי הפנים שבדור. ואמרו במסכת סוטה, דף ממתת עמוד ב', בעקבות משיח, חוצפה יסגה. למה? והתהדרו עינון ערב רב רואים על ישראל, מכיוון שעתיד הקדוש ברוך הוא בדורו של משיח לשתול חזרה את נשמות הערב רב. ולכן חוצפה גדולה תרבה בישראל. והם יראו על ישראל, הם בעצם יהיו הרועים על עם ישראל, הם יהיגו אותו בחיתנים. וביורו הקדוש של אגרא על תיקוני הזר, הוא כותב, כל הגלות והחורבן, וחורבן בית המקדש, וכל הצרות, הכל על ידי קיבול משה רבנו לערב רב. מכיוון שקיבל משה רבנו את נשמות הערב רב. כל הזה הפנים ורשעים שבדור, הן מנהון, כותב אגרא, הם מהם. רוצה לומר, מנשמתין דילהון, שהם גלגול דילהון, וזהו שכתוב בגמרא במסכת ביצה למד בית עמוד בית, אהנה מערב רב קעתו, אלו מערב רב הם הגיעו, והיא הבחנה בנשמות החיצוניות, נפשות המסעבות המעולם התור, כך הוא כותב, בני הנחש וחווה. ישנו הבדל בין המלאק החיצוני שבאומות לבין המלאק הפנימי המעורב בעם ישראל, הם נפשות הערב רב, שהמקור שלהם כפי שציינתי, היא פרשת כתיסה מהזוהר, בעיקרון הם חרטומי מצרים שאלו. אלא מה? שישנו שינוי ורסיה, אם בעבר בעולם העתיק, ערב רב השתמש בכשפים, אלו בדור שלנו, ערב רב קיבל ורסיה חדשה. הוא משתמש בכפירה, אתאיזם, איגנורנטיות, והתכחשות לאמונה. כשבעצם מנסים להשליט העולם את התפיסה המטריאליסטית החומרנית, את התפיסה הנהנתנית, ולמחוק את האמונה. דעמלקין, אומר אגרא, ראשין דבני ישראל בגלותה. שהעמלקים, אומר התרגום, הם ראשים של בני ישראל בגלות. כלי חמאס וגוזלים לעניי ישראל, והם מסיטרה דדור המבול. ולמעשה, כאשר ייפרדו הערב רב מישראל, ההפרדה עצמה היא בחינת הגאולה. מהסיבה אחת, כיוון שתכליתם של הערב רב זה לקחת את ישראל ולהפוך אותם להיות אומה מאומות העולם ולמחוק את ייחודיותם. כשבעצם אנחנו העם היהודי, התלמידי החכמים שבעם ישראל, התכלית שלהם היא ההפך. היא לקחת את עם ישראל ולהוציא מהכוח אל הפועל את בשורתו האוניברסלית ולהאיר את העולם ואת אומות העולם שיראו שהשם מלך, השם מלך וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. כי ישנה בשורה אוניברסלית ליהדות. להאיר את עיני העולם ולגאול גם אותו, את העולם כולו, מעצמו ומהכפירה באלוקים חלילה. ומבגידה בו, כדי שגורלו של כל המין האנושי לא יחרץ לדיראון עולם. והעם היהודי הוא אור לגויים, הוא מראה דרך וכיוון, כיצד לאומות העולם להיות בני נוח טובים, ולהכיר במלכותו של הקדוש ברוך הוא יתברך, והשם למלך על כל הארץ, ולא שהעם היהודי ימחק את תכליתו וייחודיותו ואת משימתו שבשבילה הוא נברא, יהפוך להיות עם כשאר האומות ויתכחש לתכליתו שבשבילה הוא נברא, כפי שערב רב היו רוצים. למעשה, בדרך כלל במהלך ההרצאות שאני נותן ודיברתי, הקליפות שונות, קליפת ישמעאל, קליפת עשיו, והנה פה אני מדבר על קליפת הערב רב, ואומר הגר"א שבגללה מגיעים צרות רבות לעם ישראל, או עיקר הצרות, וראיתי חיבור בין הדברים, שקליפת הערב רב באמת, כמו שאומר הגר"א באבן שלמה, בסוף גלותם של ישראל, כשקליפת ישמעאל וקליפת אדום התאחדו, ינסו להתאחד יחד, מי שישלוט בישראל, אנחנו גם נהיה נשלטים לא רק תחתם, אלא בעיקר תחת, אחינו בני ערב רב שנותנים להם ומאפשרים להם שליטה, ומנסים בעצם להעביר את קליפת הימים לקליפת השמאל, ושולטים באחיהם פה. למעשה, כאן אנחנו מגיעים לשיא הגלות, גלות מכל הכיוונים. רק ששרו של הערב רב, אומרים גדולי ישראל, השר של כל הערב רב, זה ארמילוס הרשע. הוא שר הערב רב. ולמעשה כשבררתי מי הוא ארמילוס על פי שיטת הגאונים, רב הייגאון והגאון רב סעדיה גאון, מתברר שבעצם אותו ארמילוס עתיד לבוא ולטעון שהוא הגלגול השני, הביאה השנייה של אותו האיש עם אח שמו ישו, שגרם מלחמת אחים בין תלמידי חכמים לבין עמי ארצות לפני החורבן, והסיט את עמי ארצות נגד תלמידי חכמים בדור חורבן בית שני, והשליט בעצם את מלכות אדום. בעצם הערב רב הם משליטים את מלכות אדום על ישראל, והופכים אותנו לעוד מדינה מערבית אחת, כך שהשר של הערב רב בעצם הוא בדיוק אותו האיש שיטען שהוא הביאה השנייה של ישו. כך מתחברים קליפת אדום וקליפת ערב רב למשימה אחת. רק שהערב רב הם מבחינת גייס חמישי, מבחינת תרבותית, ואילו קליפת עשיו היא בעצם מלחמה חיצונית כלפי עם ישראל. אבל יש להם פה סיוע פנימי להשגת תכליתם. אנחנו נעצור כאן לשמוע קצת מוזיקה ונשוב מיד אחר כך. למעשה, אני אנסה רק לסכם את הדברים כפי שהם נכתבו במאמר בשם היד החזקה, שנכתב בשנת התפ"ט. עוד בתקופת שלטונו של אהוד ברק, הטיב משה פגלין לבטא את השליטה המוחלטת של אנשי השמאל בכל מוקדי הכוח של המדינה. הוא כותב כך: ביום הבחירות נזכרתי ביונה הנביא. המלאכים מלאי רצון טוב מתרוצצים כאחוזי אמוק, מנסים להטות את הספינה למחוז חפצם. יונה, היחיד שמבין, שכיוון שכיוון הספינה נקבע במקום אחר לגמרי, ידי הקדוש ברוך הוא, נשכב בירכתי הספינה ומשלים שעות שינה. למלאכים הטובים, הסבורים כי גורלם נקבע ביום הבחירות, מוקדש טור זה. את הכוחות השולטים במדינה אפשר להמשיל ליד, לכף היד. מדבר בכף יד רבת עוצמה, האוחזת את המדינה בגרוגרתה. היא עושה זאת באמצעות חמישה סוגי אליטות. היינו, אצבעות. האצבע החזקה ויותר היא הבוהן. אצבע זו מייצגת את האליטה התרבותית. מדובר בהוצאות ספרים, ביוצרים, בתחומי השירה, הקולנוע, המחזאות ותחומי אומנות אחרים. ומעל הכל, בתקשורת. הכוח התרבותי לא רק שהוא החזק ויותר, הוא גם הדבק המקשר בין שאר הכוחות, כמו הבוהן, שהוא מסוגל לנוע בחופשיות בין שאר האצבעות. הוא אשר נותן להם את המשענת שבעזרתה יוכלו לאחוז בכל אשר יחפוצו. אליטה זו היא משטרת המחשבות שלנו. היא הקובעת מה נקרא, למשל, אם ננסה להשיג את תיק רבין של דוקטור אורי מילשטיין בחנויות הספרים, נבחר שלא נוכל למצוא אותו. הם קובעים במה נצפה, מה נכון, מה מוטעה, מה לגיטימי, מי הוא קיצוני, מהי הסתה, מהו חופש הדיבור. אחרי הבוהן באה האצבע. האצבע מייצגת את אליטת הביטחון. זו השולטת בצהל, בשבק, במשטרה. די להיזכר בתעמולת הבחירות המוצלחת של החייל מספר אחד, כדי להבין עד כמה רב כוחה של אליטה זו במדינת ישראל. רדידותה, האופיינית של אליטה זו אינה מעלה ואינה מורידה. בישראל אין זה משנה מי אתה, ואפילו לא מה עשית בשביל המדינה. בישראל קובע כמה גבוה הצלחת להתברג בהיררכיה הביטחונית. אליטה זו היא הקובעת נגד מי יש להזדרז ולפתוח בהליכים, את מי להזדרז ולעצור, למי להאזין בסתר, את מי להקות בהפגנות וממי להתעלם. גבוה מעל כולם מתנשאת העמה. אצבע זו מייצגת את האליטה המשפטית, את מערכת התביעה. היא חזקה כמעט כמו הבוהן, אך הרבה יותר גבוהה ומכובדת. האליטה המשפטית מצפצפת על רצון העם שנקבע על ידי בוחריו המחוקקים. היא משליטה את ערכיה באמצעות מעין פרלמנט ממונה שמעל הפרלמנט הנבחר. ואם תהין להעביר עליה ביקורת, תזדרז הבוהן, שהיא האליטה התרבותית, למחוץ אותך ולהציגך כמי שמאיים על שלטון החוק. נבחרים מסודרים, נבחרים סוררים מועברים דרך מערכת התביעה והמשפט, שוב תוך כדי עידודה של האליטה התרבותית והשיפוטית שהיא נוקטת נגדם בדרכיה שלה. ואם ברצונם לשרוד, ממהרים הם ליישר קו עם האליטה הזו. האצבע הבאה היא הקמיצה, האליטה הכלכלית. היא המספקת את הדלק המניע, את גלגליהן של שאר האליטות, וכמובן, בתמורה היא ניזונה מהם. גנרל שסיפק את הסחורה במסגרת האליטה הביטחונית, מקבל ג'וב טוב מהאליטה הכלכלית. וזו דוגמה קטנה לאופן שבו מתנהלים יחסי הגומלין אלה. האצבע האחרונה היא הזרת. זוהי האצבע הקטנה והחלשה ביותר. זוהי האליטה הפוליטית. כוחה מועט, כאשר היא מתנגשת עם שאר האליטות, היא יוצאת תמיד וידה על התחתונה. כדי לשרוד, הפוליטיקאים תלויים לחלוטין בחסדי שאר האליטות. עדיין לא נמצא מי שהעז ברצינות לעשות שימוש בכוח שקיבל מן העם, כוח פוליטי, כדי לנסות ולהתמודד עם האליטות הללו. כאשר עולים לשלטון כוחות שמאלניים, הם ממהרים להגשים את האידיאולוגיות של שלום עכשיו. לא רק משום שכך בחר הציבור, אלא בעיקר משום שזהו תכתיבן של האליטות. כאשר עולים לשלטון כוחות ימניים, ממהרים מהם להגשים את האידיאולוגיה של שלום עכשיו מאותה סיבה. כל המלאכים שחשבו כי ביום הבחירות ניתנה להם ההזדמנות לחוז בהגה הספינה, לכל הבוחרים המתוסכלים, רואי שתדעו, האשליה שהוטמעה בכם כאילו יש ביכולתכם להשפיע, מצטמצמת לזכות הבחירה, בחירה אחת, בחירה בזרת. למעשה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו ולהמליך מלכותו ולהציל אותנו מידי מלחמה התרבותית הזאת הנוראה שאנחנו נמצאים בעיצומה. עד שאנחנו בכלל מתייחסים לנושא של השואה, שואת אירופה שהתחולה לפני 70 שנה, ואין לי ספק שצריך להתפלל על נשמות הנרצחים ולהעלות אותם מדי קדישים ותפילות וקריאת פרקי תהילים, כדי ביי, כדי קייעות, כמו שיהודים חרדים עושים כל השנה. כל פנים צריך לזכור, אנחנו נמצאים בעיצומה של שואה תרבותית. וכדי להראות עד כמה, רציתי להעלות לשידור את יחיאל פרץ, ישראלי, ממוצא מזרחי, בית מרוקאי, שחי כאן בארץ, והתבלבל, ונפגע מהקורבן של מלחמת התרבויות הישראלית כאן, שבהחלט ראה את עצמו ביום מן הימים מסובך עם עצמו, לא אוהב את מה שקורה פה. קם, נושא את רגליו, והולך לצרפת, הולך לנחר, חוזר משם, מבולבל, והולך שוב להולנד, ושם מוצא לעצמו חיי התבוללות נוראים, כשנשמה, הנשמה של אחינו שיחמיצו, שנמשכים אחרי הערב רב, ואנחנו תלמידי החיים תפקידנו למשוך אותם חזרה להיגאל ואחרי תאמים, הנשמה שלו צועקת בין הקליפות, לא יודע שהוא הקים בית לא יהודי בכלל, איננו יודע שילדיו אינם יהודים, במהלך התוכנית, כשאני אראיין אותו, אני אשאל אותו מספר שעות, כרגע הוא מתקרב ליהדות, וברוך השם גילה פתאום את הטעויות בחייו, הוא מתחיל לשוב אל הזהות היהודית שלו, התאורה והקדושה. אבל אדם לא מכוון, בתחילת דרכי התשובה שלו, פתאום במהלך הרעיון איתי, הוא יגלה, כפי שנראה, שבניו אינם יהודים. הוא לא ידע מספיק, הוא לא יכיר מספיק את תרבות ישראל כדי לדעת שהבית שהוא בנה הוא בית לא יהודי. אז יחיאל פרץ, ערב טוב לך?
ערב טוב.
אני רציתי לשאול אותך קצת, אתה כאן שבועיים בארץ, שלושה שבועות.
כן.
משהו מחזיר אותך מהנחר, מהזרה, מאירופה, איפשהו, הולנד, נכון?
נכון מאוד.
מחזיר אותך כאן לארץ. קודם כל, בן כמה אתה היום?
אני יליד 64.
זאת אומרת שאתה בן
47. 45.
אוקיי, אז אתה חי את רוב שנות חייך, בעצם חי כאן בארץ, אבל אתה עוזב, הולך, חי בהולנד עם משפחה, ילדים.
כן.
ומשהו מחזיר אותך בלב, לפני שלושה שבועות, לארץ הקודש. אז אני רוצה שתספר למאזינים, שנוכל להבין את ההוויה היהודית, את הנשמה, את הניצוץ, את הספארק. איפה בדיוק יהודי יכול להידלק? מה בדיוק מעורר אותו? אבל אולי נתחיל ממש מההתחלה. לפני שאתה מספר לי ישר את הנקודה הזו, תתחיל טיפה עם טיפה רקע. איפה אתה חי? מי אתה? ילדות? ואיך אתה מגיע להולנד? מה לך בתור יהודי ישראלי?
קודם כל, שמי יחיאל פרץ. יש לי זכות גדולה להיות פה באולפן של הרב דניאל אסור. ההתפתחות שלי, איך שהתגלגלתי להולנד, בכלל לא חשבתי במחשבות הכי רחוקות שלי, להגיע להולנד. החלום שלי זה היה תמיד ארצות הברית או אוסטרליה. משום מה התגלגלתי להולנד, הכרתי זו הולנדית בישראל, גויה. כך התחבר הקשר והתגיירה, ואחרי כמה שנים החלטנו לעזוב את מדינת ישראל, מכל מיני סיבות אישיות, ונסענו להולנד.
התגיירה גיור אורתודוקסי, גיור רפורמי, גיור קונסרבטיבי, איזה מין גיור היא התגיירה? איפה בדיוק עברה את תהליך הגיור שלה?
תהליך הגיור היא עברה בקיבוץ שלוחות.
בקיבוץ עצמו?
בקיבוץ עצמו שנה. אינני יודע איזה גיור זה, אורתודוקסי או רפורמי.
אבל זה לקח שנה.
זה לקח שנה. אחרי שנה היא ניגשה למבחנים, כמובן, והיא עברה את זה בהצלחה רבה. האישה הראשונה שלי שגיירתי אותה, היא לא עשתה את זה מתוך אמת לעמיתה, בשביל להתגייר, להיות יהודיה. כמו בדת ודין משה בישראל.
זאת אומרת שהיא עשתה את זה בשבילך בעצם.
כן.
זאת אומרת שהיא חייתה את חייה כאדם חילוני, כאדם לא דתי.
כן.
אבל היא משוייכת או משייכת את עצמה לכנסייה. או שהיא בכלל לא ראתה את עצמה קשורה לשום כלום.
היה לה, כשהכרת אותה, היה לה איזה כוונות טובות בנושא של היהדות. מאוד רצתה לגלות את זרם היהדות, אם כי אני הייתי עוד צעיר, שהכרת אותה הייתי בן 24, ולמזלי הרב...
היית אחרי שירות צבאי, אני מבין.
אני הייתי אחרי שירות צבאי, כן.
אחרי שירות, ממש בשנים הראשונות אחרי
השירות? בשנים הראשונות של שירות צבאי, כן. שנה אחרי זה.
אם יותר לי לשאול, איפה בדיוק שירת אותה בצבא, מה עשית?
הייתי בחיל הים.
מה בחיל הים?
הייתי אחרי כלים של לוחמים.
במילים פשוט...
הייתי בשייטת.
עוד קומנדו.
זה לא דבר סודי, כן?
כן, קומנדו זה היחידה שאפשר... אז אתה משתחרר מהצבא אחרי כמה שנים, 4 שנים של שירות, ופוגש את אותה לא יהודיה כאן בארץ.
אז החלטתי שעוד מהצבא שאני רוצה ללכת ללמוד, נסעתי לפריז, מטרה אחת לשנה אחת, חזרתי מהלימודים מפריז לארץ, והזכרתי לי איזה בית בתל אביב, וככה הכרתי אותה.
מה הביא אותך לפריז? יש לך משפחה שם בפריז?
יש לי משפחה בפריז, בלי שום קשר למשפחה. רציתי ללכת ללמוד קצת, לנשום אוויר אחר, אחרי שירות צבאי ארוך, ורצינו קצת להתנפש.
טיול אחרי צבא, בקיצור.
להתענה, כן. שילבתי גם לימודים ועבודה, וחזרתי לארץ.
אחרי שחזרת לארץ, בשנה אחרי החופש, שנת נופש, מה שנקרא, אז הגעת לארץ, ואז כאן אתה אדם דתי? יש לך איזושהי אוריינטציה דתית, משהו, סמנים כלשהם, אתה מניח תפילין?
היום אתה מדבר?
לא, אז.
אז לא, לא הנחתי בכלל שיהיה. הנושא של הדת, טוב שאתה מעלה את זה, לא עניין אותי בכלל כל כך. זאת אומרת, היה את המסורת, קבלת שבת ותו לא.
של מה? של המשפחה?
גם של המשפחה, כן.
אתה עשית באופן אישי קבלת שבת?
הייתי, כן, הייתי עושה שומר, משתדל מאוד לעשות קבלת שבת, כן.
זה כל מה שנשאר מהיהדות בעצם.
אצלי בכל אופן, כן.
כשרות שמרת?
כשרות, כן, שמרתי, כן.
שמרת כשרות. ושבת?
שבת, בגולה קשה לשמור על שבת, אם כי יש הרבה שומרים בצרפת, בלונדון.
אני כבר מדבר על לפני, אני מדבר עליך כאן כחייל משוחרר, מה הצבא?
לא שמרתי שבת, לא.
לא שמרתי שבת. זאת אומרת, בעצם חיית חיים בליינים בתל אביב.
כן, הייתי אוהב את החיים, אני בחור שאוהב את החיים היפים, לבלות, חיי תענוגות. והיום במחשבה לאחור, אני רואה, זה הכל אבל, אבלים, זה הכל שטויות, כמו שאני אומר את זה תמיד לחברים שלי. שאין יותר יפה בעולם הזה להתחבר לתורה ולחלק הרוחני של הדת.
אתה בעצם התחתנת עם אשתך אחרי גיור שעברה בקיבוץ שלוחות.
נכון.
והיא לא שמרה מצוות אחרי זה.
לא.
היא לא שמרה מצוות. אבל היא גוירה, ואתה טסת איתה להולנד?
כן.
וחיית כמה שנים?
אני רק לפני חודש חזרתי, אז בסך הכל 15 שנים חייתי בהולנד.
15 שנים בהולנד, אבל אתה עם אשתך הראשונה, כמה שנים?
עם אשתי הראשונה, אני הכרתי אותה ב-89, וחיינו עד 99. 10 שנים בערך, חיינו ביחד.
10 שנים, יש ילדים?
יש לנו שתי בנים, לצערי אני לא רואה אותם. אחד קוראים לו רועי, והשני עומרי, וזהו.
אתה מבין שהיות והגיור שלה היה גיור לא בדיוק כהלכה, והיא לא שורה מצוות, ולא כך מגיירים, כן? אז ברור לך שהילדים בעצם הם לא יהודים.
לפי ההלכה היהודית, הם כן יהודים, כי הם פשוט התגיירה, היא יהודיה לפי האמא.
לא, כן, אבל השאלה אם הגיור הוא גיור אמיתי.
הגיור הוא לא גיור אמיתי, לא.
היות שהגיור הוא לא גיור אמיתי, מן הסתם, אז עוד פעם, כאן הילדים עצמם גם כן צריכים לעבור חוויית גיור, אתה מבין? אבל בעיקרון הם לא יהודים. למרות שזה מקשה עליך מבחינה רגשית לחשוב על כזה דבר, אבל זה פשוט לפרוס את הקלפים, לפתוח אותם, ולהניח אותם על השולחן ולומר, טוב, זאת האמת, בוא, face reality, בוא נתמודד עם המציאות.
כן, אבל נשאל לך יהודית שכנראה שלא.
כמובן, האמת האלוקית היא דין אחר, וכמובן אנחנו מדברים כרגע על האמת האבסולוטית, המוחלטת, המושלמת, של הקדוש ברוך הוא, על פי חוקת התורה.
חוקת התורה היא לא... היא לא קיימה את המצוות של גיורת, אז לכן...
הגיור לא תופס.
לא תופס והתנתקתי ממנה.
גם אם הגיור היה אמיתי וכנה ומושלם, כן, אבל... כן, ואם היא לא שמרת המצוות אחרי, זה רטרואקטיבית, זה מופקע מעיקרו. ובכל אופן, חיית 10 שנים. אוקיי, ואתה חי בהולנד ומשתלב בחברה ההולנדית. יש לך אזרחות הולנדית?
לא, יש לי אזרחות צרפתית, זה תופס באירופה.
מה, התעסקת שם? מה התפרנסת?
אני במקצוע שלי חשמלאי. כל החיים שלי התעסקתי בחשמל, אני אוהב את המקצוע הזה. הייתי בהתחלה, עבדתי בחברות, באחד החברות הגדולות בהולנד. בתחום של החזקת מבנים, מתח גבוה, וזה הייתה הפרנסה שלי. עבדתי בחברת פיליפס, שזה היה קרוב לבית, אז ככה לא נאלצתי לנסוע במרחקים ארוכים, וזה הייתה הפרנסה, הרבה פרנסה לא הייתה שם באזור, כי גרתי באזור מזרח הולנד, גבול גרמניה, עיר נידחת שנקראת אלמלו, ואני יכול להגיד לכל הסובבים, לכל הרפתקנים של הישראלים שמתלהבים מאמסטרדם, ומכל המדינות בעולם, אין כמו מדינת ישראל. זה לא שאני רוצה לעשות זה בשידור ככה בשביל להעלות את עצמי. אבל מה שישראלים עוברים 15 שנה או 10 שנים, ומה שישראלי מגיע בתור תייר לחול, בתור חופש, הוא לא יודע, זה לא אותו דבר כמו שאנחנו חיים את החיים בגולה. החיים הרבה יותר קשים. דבר ראשון זה שפה, דבר שני, תרבות. ודבר שלישי, יש לנו עסק עם 250 תרבויות.
מה עם הנשמה? היא לא צועקת, היא לא משתנקת. נשמה יהודית לא מתעוררת פתאום ואומרת, רגע, רגע, אני חי את הזרה, את הנחר, אני מרגיש את העננה הכבדה הזאת. הנשמה לא צועקת ואומרת לך, ירושלים, הביתה.
געגועים תמיד היו לי לארץ, אני אוהב מאוד את הארץ, למרות שעזבתי את המדינה מאספקט אחר. אבל הנשמה, כמו שהרב עשור מתאר, הנשמה היהודית באמת התזועקת שם, באמת. אנחנו בתור יהודים, נשמה אחת, אנחנו מאוד, חסר לנו מאוד את הנושא של התורה. אז לא היה הרבה בתי כנסת שם בגולה, ומניין לא היה, הייתי צריך להשלים מניין. חברים, חבר שלי טוב, יהודי עד היום שהוא חי, דוקטור מאייר, יהודי טוב, יקר, היינו צריכים להשלים מניין כל הזמן, או בגרמניה או בהולנד, והיינו מתחברים פעם בשבוע, או מתארים פעם בשבועיים, וזו הייתה האחדות של היהודים בינינו. היינו מאחים, מתארחים, וככה היינו חיים, היינו נודדים ממקום למקום.
אני רוצה להבין, קודם כל, עד שאתה מגיע לבית כנסת ולהתאחד עם יהודים, ואתה עובר איזשהו שלב קודם כל של התנתקות, שאתה בוא לוקח את אותה גיורת, שאתה מבין שאתה הבנת שזה גיור לא אמיתי?
בהתחלה לא הבנתי.
לא הבנת את זה. למעשה היית ישראלי, חילוני, שבעצם, אוקיי, שלום עלייך נפשי, עברה גיור הכל טוב ויפה, ואז אתה מגיע בעצם להולנד ומתחיל לחיות שם, אז אתה מרגיש שאתה בעצם יהודי. הילדים יהודים. ההרגשה היא, אנחנו משפחה יהודית. We're Jewish family. הייתה הרגשה של משפחה יהודית או?
לא, לא הייתה הרגשה של משפחה. האמת היא, זה לא הייתה הרגשה, כמו שהרב מתאר את זה.
אז מה?
עוד ואני הייתי בגולה, והייתי בין היה, אולי שני ישראלים או שני יהודים, בכפר איפה שגרתי, והיה חסר לי את הנושא של הבית כנסת, ללכת לקחת את הילדים בשבתות. לא היה לנו באפשרותנו, היינו צריכים לנסוע עם אוטו, והיה חסר לי, היה חסר לי את ה... כמו שאומר, את הניצוץ הזה, את הרגע הזה שאני חוזר הביתה ביום שישי, קבלת שבת, עם הגיורת שהייתי מבלה. לא היה לי את הדבר הזה. זה היה מאוד חסר לי, באמת. ואת השבת, שבשבת אתה לא צריך לעשות כלום, לנוח ולקרוא, זה היה חסר. זה באמת חסר. סך הכל היינו עובדים, עבודה, שבתות, היינו יוצאים, טיולים, לבלות, אז לא לנו שום נחת.
איך זה פתאום חסר לך כשבעצם גם בארץ כחילוני עוד לא שמרת שבת? מה, האווירה, אתה מתכוון? האווירה שחייתה כאן בארץ הייתה כזאת שיש שבת ברקע ופתאום אין שבת ברקע? מה פתאום נותן לך את התחושת חוסר? קבלת שבת לא עשית בהולנד?
עשיתי קבלת שבת בהולנד.
עשית קבלת שבת בעולם. אז היה חסר לך פשוט חברה יהודית סביבך, או קהילה יהודית סביבך. זאת התחושה של חוסר? משם נבעה התחושת?
לא, אני לא באתי מתוך... שהיה חסר לי ממש את החברה הישראלית, שחיפשתי את הישראלים. לכן התנתקתי גם מישראלים, כי לא רציתי להתחבר כל כך לישראלים שבגולה. זה אחר מאשר לחיות פה בארץ. אבל היה חסר את החיק המשפחתי, את האווירה של הדת, שבאמת חסר לכל יהודי, ואתה גם יורד מבחינה רוחנית, כמובן אתה יורד מרמות גבוהות לרמות מאוד נמוכות, ויש לך את ההשפעה של כמובן של הגויים וכל הסביבה, וזה משפיע על הנפש היהודי. לכן אני חושב שכל יהודי צריך להתאחד ביחד גם בגולה ולהישאר ולנסות לחזור למדינתנו, מדינת היהודית.
תגיד לי, אתה חיית עם אשתך קרוב ל-10 שנים, מה קרה?
התפרקה החבילה.
הייתה נסיגה מבחינתה לתרבות הקודמת שלה?
לא, היה סכסוך משפחתי בעייתה. גיליתי יותר מאוחר שאבא שלה הוא שונא יהודים.
מה זאת אומרת שונא יהודים? איך פתאום אתה מגלה כזה דבר? הוא אנטישמי? מה, יש לו קשר עם ארגונים מסוימים? איך אתה עולה על כזה דבר? פשוט צונה אותך, יכול להיות שזה לא קשור...
אז אני אסביר לך.
לסינת היהודים.
אני עבדתי בחברת פיליפס, ואחד העובדים שם עבדו, עובדי מקום, אז כולם מכירים את כולם, זה כפר, הכירו אותו 35 שנה. אבא של האקסיט שלי, הוא בחיים לא עבד בהולנד, הוא עבד בגרמניה, הוא היה טייח ושיפוצניק, הוא היה לוקח גם דמי אבטלה מהולנד, וגילו לי שם ש... ופשוט הייתי ממורמר ולא האמנתי למה שאומרים לי, הוא השתייך לאיזה ארגון מסוים.
ארגון נאצי?
אני לא יודע בדיוק, לא יכול להגיד את זה. אני נמנע להגיד את זה. הוא השתייך לאיזה ארגון גרמני שם. כשבאתי אליו הביתה, ראיתי בעיניים שלו שהוא לא אוהב את הנוכחות שלי. גם כשאימא שלי הגיעה לברית מילה של הבן שלי, הוא עשה לי הרבה בעיות בנושא של הברית של הבן שלי. הוא התנגד לזה, מה פתאום ברית וכו'. כך נוצר הבעיות שלנו. החלטתי לעזוב את היישוב ולהתנתק לגמרי מהמקום ולעבור לכיוון אמסטרדם או דנח. האקסיט שלי לא רצתה את זה, היא התעקשה. אז ראיתי שהיא עקשנית, אז אני התעקשתי עוד יותר. ואני החלטתי להתגרש ממנה.
היא לא רצתה להתרחק מהאבא?
לא, בשום פנים.
והיא הבינה שלך יש בעיה עם הנוכחות של האבא.
כן, האבא התערב יותר מדי בחיים שלנו, ואני מאוד, בהתחלה עבדתי, לא גיליתי את כל הדברים, גיליתי את זה יותר מאוחר. גם כשחיינו פה בארץ, הוא היה שולח לנו תמונות, שהוא קנה לנו איזו ספינה גדולה, בשביל למשוך אותי אליו ולראות את הנכדים. היום מאחור, במחשבה לאחור, הבנתי שזה היה כל תרגיל מה שהוא עשה, אבל אלוהים כבר יטפל בו, אלוהים כבר... הוא ידין את הדין.
מה שאני רוצה זה שהמאזינים שלנו ישמעו, זה בעיקרון, אנשים חושבים שהם מוצאים אידיליה, מוצאים עולם יפה באיזשהו מקום, הולכים לא יודע מה, לאמסטרדם, הולנד, ישראלים אחרי שירות צבאי, ובסוף, בסופו של דבר, מה מתברר? שבתוך הכישורים המשפחתיים יש אנטישמים, לא סולחים להם על זה שהם יהודים, לא מקבלים אותם כמו שצריך, תבין? והחבילה מתפרקת בסופו של דבר על דברים שהם לא היו מעלים בדעתם כשהם מסתכלים על זה מרחוק. הנשמה לא מניחה, היא לא מניחה לאדם איפשהו לחיות את חייו ולהכחיש את קיומה. והיא מצריכה אותו לתת את הדעת הרבה פעמים על הזהות שלו, על השורשים, להתבונן טיפה, מה הוא עושה לעצמו, מה הוא עושה, נכון, לנשמה.
כן, אתה צודק, נכון. זה בדיוק מה שקורה אצל כל אדם חילוני שחושב להיכנס להרפתקאות, זה לא חייב להיות באירופה או בכל מקום בעולם. ואני מבין את הצד של הצעירים של היום, החילונים שהם אחרי צבא, או רוצים לנשום קצת אוויר, לנסוע לתאילנד או לאוסטרליה.
אחרי הקומנדו.
במיוחד אלה שסיימו את כל הסיירות המטכ"ל, אני מבין לצערם שהם היו 3 שנים בארץ, זה מאוד קשה לעבור את המלחמות פה בארץ. אני יכול להבין את כולם, אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד. ובאמת, מהלב, אני, כשחייתי באולן, אני מדבר איתך, אני מדבר לקהל שזה היה פחות משנה. פגשתי איזה בחור מאוד נחמד, ולזכותו גם כן. קוראים לו אור אברמוב, ואחותו היא מאוד מוכרת. אפרת אברמוב היא מפורסמת בארץ. והוא לא במקרה, פגשתי אותו, הייתי בחור, מאמר גם בקזינו. הוא לא במקרה שפגשתי אותו בקזינו, והתחברתי אליו, אולי לא איפה לישון. נתתי לו 2 חודשים לבוא לישון אצלי. מה שקרה לו, איך שהוא התגלגל וזה, הוא לא ידע מה זה שבת. הוא לא ידע כלום. אמרתי לו, הוא ועוד 2 חבר'ה שלו, תבוא אליי הביתה, אנחנו נעשה קבלת שבת. וכשהכנתי קבלת שבת, הבחור קוראים לו אור. היה אור באותו רגע, שלזכותנו, החזרתי אותו לישראל אחרי שבוע. וניסיתי להמחיש לו, שזה הכל אבל אבלים. כסף, ביזנס, עניינים גדולים, זה הכל חלומות ופנטזיות של ישראלים שמדמיינים לעצמם בגדול לעזוב את מדינתנו שיש לנו בסך הכל. מה אנחנו מחפשים? החיים קצרים, 70-80 שנה בן אדם חי. לבוא לעולם ולהגיד אני רוצה אוסטרליה ולבוא לתרבויות אחרות ולכבוש את העולם, זה בחלומות של הבחורים הצעירים שיש להם כל הזמן פנטזיות. לכן אני מציע לכל הישראלים, הילדים הטובים, שיורידו את הצער ותנו נחת להורים, באמת, נחת ממש, נחת.
אני רוצה לשאול אותך, מה קרה עם הבחור הזה? הוא ראה קבלת שבת ומה קרה?
ואז התחילו ניסים ונפלאות.
מה זאת אומרת? תסביר לי מה קרה שם.
הבחור הזה הפסיד הרבה כסף, מאוד הרבה כסף, והוא לא האמין. אמרתי לו, תעזוב את החלק האימורים, זה לא יעזור. ואני בחור טוב, אני לא אחד שמחפש להתעלק על מישהו, אני אוהב לעזור, אני בחור טוב בקטע של לעזור לאנשים. וניסיתי להמחיש לו שקזינו וכל האימורים זה הכל שטויות. אז אמרתי לו, בוא נלך לקזינו, קח מה שאתה צריך לקחת, תבזבז, ותראה שזה לא זה. הוא בזבז את כל הכסף, ונשאר לו רק 30 יורו בכיס. לא היה לו כרטיס טיסה גם לחזור לארץ, שתבינו. כרטיס טיסה לא היו לו. ואני אמרתי ואמרתי לו, תאמר על מספר 8-11, הוא שם 3 פעמים במספר 11. 130 יורו, שתבינו, הקהל הנכבד, עשה 1400 יורו, והבחור מרוב שהוא מחור, הוא רצה עוד לאמר. קמתי, לקחתי אותו, ויצאנו מהקזינו, ואחרי יומיים חזר לארץ.
הוא מתקרב ליהדות?
אם הוא מתקרב ליהדות, אני לא יודע. הבחור הזה הוא בחור טוב, אני אוהב אותו מאוד.
תקרב אותו?
אני בקשר איתו, וזה...
תביא אותו לצוהר?
כן, יכול להיות שבאמת, באמת זה יקרה אולי.
אבל יש לי...
זה קשה, אבל...
שאלה על סדר המאורעות של התרחיש של החיים שלך. אתה התגרשת, ואחרי זה שוב פעם התחתנת. לא? לא התחתנת
לא,
שוב?
לא, לא התחתנתי, לא. אני כבר אחרי גירושים 99, אני חייתי לבד עד 2004, והייתי אמור להתחתן עם ישראלית שהכרתי באולן.
פשוט רציתי לשאול, היה לך עוד קשר עם ילדים? היה לך קשר עם ילדים? מחוץ ל... אולי מחוץ לנישואין, אני לא יודע, אבל...
כן, כן, כן.
מחוץ לנישואין.
מחוץ לנישואין, כן.
אז זה לא היה נישואין.
לא היה נישואין.
הבנתי. ויש לך ילדה מהקשר הזה, נכון?
יש לי ילדה מהגויה, כן, גויה נוצריה, כן.
אז בוא, אני אתן לך... אני רוצה שאתה תספר מה... בדיוק איפה אתה מתעורר בתוך כל הבלגן הזה שאני רואה, שאני שומע. קזינו, נישואין, גיור לא בדיוק במקום. איפה הנשמה שלך מתעוררת לתשובה? מה אתה, איך אתה מגיע לסמינר של צוהר, ואיך אתה פתאום נכנס ומגיע להרצאה של, של הרב דניאל אסור בדבריה, ופתאום מקבל על עצמך קבלות, ורוצה להגיע לישיבה, ורוצה... מה מעורר אותך בכל...
קודם כל, לא התעוררתי מישראל, אני חוזר שוב פעם, אני התעוררתי מהולנד, מחוץ לארץ, בגולה. והיו לי כוונות לחזור לארץ, כבר הרבה זמן חזרת... זה הייתה אצלי ה...
אתה הגעת ללאות.
לאות, בדיוק.
לא יכול להמשיך הלאה לחיות שם.
כן.
בלתי נסבל.
בלתי נסבל, בדיוק. ונשארתי רק בגלל שיש לי ילדה בת 2.5, וכשנשארתי שם, רק שתבינו, אירופה זה לא אמריקה בצבעים, כמו שכולם מתארים. זה 9 חודשים במקרר, חודשיים בפריזר, וחודש אפשרה. אז אם אתם יכולים להבין את התיאור של התמונה, איך אנחנו חיים בשחור ובקור, והשמש רק יוצאת ביולי-אוגוסט לשלוש שבועות, ארבע שבועות, ויש לנו מדי פעם ככה שיצצה בינואר או במרץ. אז 15 שנה אני יכול להגיד לכם, לחיות במקום כזה זה מאוד קשה. זה איך מאוד להיות חזק. לא שאני אומר שאני חזק, אבל היו לי הרבה נפילות בחיים. ואיך שהתעוררתי, זה התעוררתי שכבר נמאס לי, המים עד נפש, אני... אמרתי לחברה שלי הישראלית, אני חוזר לארץ, יהיה מה שיהיה, אני חוזר לארץ ואני רוצה ללכת ללמוד. לא רוצה יותר כסף, לא רוצה נשים, לא רוצה כלום. התנתקתי מכל הזה, רציתי לעשות פשוט בלאקאוט לנושא, לעשות ריסט. יום אחד קמתי, קניתי כרטיס טיסה, החזרתי את כל המפתחות של המכוניות, של החברה איפה שעבדתי, וחזרתי לארץ. איך שהתחברתי לצועה, זה לא מקרה, לא הכרתי את הארגון הזה, זה ארגון שבכלל, שבאתי באקראי לבן דוד שלי ברמת בית שמש, שיש לו בן פבר מצווה, והוא נתן לי דרך האינטרנט את הנושא של צועה. וככה גיליתי צועה, וככה התחברתי לסמינר בדבריה. ותוך כדי שהתחברתי לסמינר בדבריה, בהתחלה הגעתי לסמינר, אני... לא הבנתי מי נגד מי, מה קורה שם, והצטרף אליי, גם קרו שם הרבה הפתעות, התחבר אליי, האמת היא שנכנסתי לנושא של צוהר דרך הרב ניסים, לכבודו בעצמו,
כהן.
ניסים כהן, ובאמת, הוא בזכותו, אני יכול להגיד, באמת, מכל הלב, בזכותו, אני נשארתי בצוהר.
זה בעצם סמינר של 4 ימים, נכון? כמה ימים הייתם? 3? 4 ימים?
4 ימים ו3 לילות, כן.
ובכללם זה השישי שבת ש...
מאוד נהניתי, אני חייב לציין זאת.
כן.
הסמינר הזה הוסיף לי המון, למרות שאני כבר בן 45, אני יכול להגיד רק לחבר'ה הצעירים, שהתחברו לצועה, והם עושים עבודה נפלאה, ובאמת, כל הכבוד להם, באמת. זה לא שאני רוצה לחזק את, להתעלות בשידור.
בכלל, אני... כל ארגוני התשובה שאתה יודע בארץ, עושים עבודה נפלאה, המערכים, עושים סמינרים, 250 סמינרים בשנה.
אפשר להוסיף עוד איזה משהו?
סוהר, כן.
ומי שחושב שזה לגנוב נשמות יהודיות, וכל החילונים, השמאלנים, שחושבים, ארגון גונב נשמות יהודיות, זה טעות, הם טועים בגדול, זה לא נכון. כל החבר'ה, קודם כל, כל החסידות, עולם החסידות, כל החסידות בעולם הזה, הם משתייכים לנשמה אחד, ואנחנו הנשמה... שאם לא, הם לא ישמרו עלינו, אנחנו כבר לא נשרוד בעולם הזה. והם עושים עבודה מאוד מאוד טובה, לחזק יהודים, וחוץ מזה, זה דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, וזה דרך חיים, מה יותר יפה מלחיות בבית יהודי, מקודש, ולבוא הביתה, אישה מקדשת לך את השבת, האוכל מוכן, הילדים מסודרים, אין לך בעיות של גירושים, אין לך בעיות של כלום, אין סכסוכים, הכל בדרך נועה, ובשלום. מה יותר יפה מזה, הרב עזור? מי כמוך יודע.
אנחנו משתדלים שכל יהודי יגיע לבנות בית יהודי בקדושה וטהרה. זאת השם. כמה שיותר יהודים צריך להחזיר היום מתשובה שהתקרבו לאבים שבשמיים, ואולי מסודות איתנים.
רציתי ברשותך להוסיף איזה משהו שקראתי. שים לב למחשבות שלך. אין מרפרפות לכל עבר, נסה להקפיא את התמונה על מה אתה חושב ברגע זה. אולי אתה מערער? מה יש לארוחת ערב? הרי באת לעולם בשביל לאכול, לישון, לעבוד, ועבודת השם שכחת? קראנו את פרשת כתיסה שמשה נסע, עלה 40 יום להר סיני וחזר וראת העגל הזהב. זה מה שקורה לנו היום, אנחנו כל הזמן רצים אחרי הכסף. זה מזכיר לי את העגל הזהב שרצים, רצים, רצים, רצים ושוכחים את העיקר. אני אומר לכל החבר'ה צעירים, כסף זה יפה, זה טוב שיש כסף, אבל אל תראו את זה כמטרה. אחרי זה אתם שוכחים את העיקר, החיים קצרים, קו הבריאות של בן אדם הולך מן רגע אחד, והכל מתגמד מול, מול מה שאנחנו עושים.
יחיאל, אתה עזבת שם את אותה, מי שגרת איתה וילדת איתה ילדה, נכון? לפני 3 שבועות הגעת לארץ. היא הייתה לגמרי נוצרי, אני מבין, נכון?
זה סיפור מעניין, אני לא יודע אם יש לנו עוד הזמן לדבר על זה.
לדבר, כן, אני רוצה לשמוע, שזה הזמנתי אותך.
מאוד מאוד מעניין הסיפור הזה. אני הכרתי אותה דרך חבר ישראלי שהכיר לי אותה, והנוצריה הזאת הייתה מחוברת לישראל ואהבה את מדינת ישראל למשך 10 שנים. ונוצר בינינו קליק, כמו שנאמר, והקליק הזה הוביל אותי לעוד צרה. וגרתי איתה בהולנד ביחד, גרנו ביחד והקמנו משפחה, זאת אומרת. והייתה לי כוונה, וגם לה הייתה כוונה, היא רצתה להתגייר. היא ממש, היא בחורה רוחנית מאוד גבוהה, אבל בקטע הנוצרי. וראיתי את הבלבולים שלה, שהיא לא הייתה בטוחה על ישו, מה ישו, אז הבאתי אותה יום אחד לירושלים, ולנסות לקרב אותה לדת היהודית, ולנסות, בלי להכפות עליה, לראות אם זה בא מעצמה. ואז היא אמרה לי דבר פשוט. אני רוצה להיות יהודיה, מכל הלב, היא שומרת שבת, היא מדליקה נרות שבת, היא לא נוסעת בשבת, היא לא קונה בשבת. ואז אני אומר לעצמי, מה, למה אנחנו מדברים על יהודים, נשמות יהודיות וכו', ומה, הם לא בני אדם הנוצרים האלה? הם גם בני אדם. אם יש נוצריה שאפשר באמת להביא אותה לדת היהודית, והיא עושה את זה מכל הלב, אמרתי לעצמי, למה לא? הלכתי על זה, עם זה עד הסוף, למרות שההורים שלי התנגדו.
אתה חושב שזה נכון לעשות את זה היום במחשבה רטרואקטיבי, זה נכון לקחת, ללכת לכתחילה לגויה ולנסות לשכנע ולגייר אותה?
לא, לא.
את לא, נכון?
לא.
אוקיי. אתה, זה מה שעשית, ואז בחרת לקרב אותה?
עשיתי לקרב אותה, ותוך כדי קירוב גיליתי עם ההשתלשלות שלה, עם החיים של איתה, שהיא מאמינה בישו כהמשיח. אמרתי לה דבר פשוט, אני את המשיח, אני לא יודע מי זה, ואני לא מכיר. אני מאמין באלוהים. דבר אחד. אני לא מאמין בישו. הכניסה לי את ישו בכל מיני תרכים שאני צריך להאמין בישו.
הברית החדשה.
הברית החדשה, שאני לא מכיר אותה, ויש להם כל כך הרבה סיפורים שם בהולנדית, ואני לא, ברמה הולנדית אני לא שולט הכי טוב. אז אמרתי לה, אני אחקור את זה, ואני אחקור את זה, אני אבוא לארץ, ואני אחקור את זה, ואם כן, באמת, אז אני מאמין לך. אבל למרות שאני מאמין לך, אני לא מאמין בו. היה לנו הרבה קונפליקטים, אבל אהבה נשארה בינינו, היא אוהבת אותי מאוד, וזה מה שפירט בינינו. אני קמתי, הלכתי, ועזבתי אותה עם אישה וילדה. הילדה מאוד אוהבת אותי, וגיליתי יותר מאוחר שניסתה בכל כוחה שאני אאמין בישו. למרות שהיא בעצמה לא הולכת לכנסייה. ואמרתי לה, את שייכת למה? לאיזה זרם בנצרות? זרם הרפורמי? יש כל מיני זרמים בנצרות, כמו של היהודים יש זרמים.
פרוטסטנטים.
פרוטסטנטים, או אוונגליזם, או קתולים. ניסיתי לזרום איתה, לקחת אותה לאוונגליזם. אני בעצמי הלכתי לכנסייה. לא שאני התפללתי בזה, לא בכלל לא השתתפתי איתם. הלכתי רק לעשות בייביסיטר לילדה שלי, והם עשו מה שהם רצו לעשות.
היא לא הייתה קשורה לשום דבר, ואתה בעצם הלכת וחיפשת וקשרת ושאלת אותה לאן את משתייכת, והלכת יחד איתה.
כן, בכנסייה. רציתי לדעת לאן היא משתייכת, לאיזה גוף. היא בעצמה לא ידעה, והיא לא הייתה הולכת, אז לכן אמרתי שהיא קצת בבלבלה, בלבולציה, ואז ניסיתי למשוך אותה לכיוון הדת.
איזה דת? ליהדות?
יהדות, כן.
אבל אתה הולך כרגע, סיפרת לנו כרגע שאתה הולך לכנסייה יחד איתה.
הייתי הולך לכנסיות.
למה? לאיזה צורך?
איפה שגרתי, אני גרתי לא רחוק מכנסייה, ואני יודע שעשיתי חטא פה, וזה היה אסור לי לעשות את זה. הנושא של ישו, אין לזה בכלל, זה לא עלי על הפרק על הנושא הזה, זה לא שאני, אבל ניסיתי להמחיש, להראות לה שזה הכל רקנות, וזה הכל שטויות, כי זה עבודת אלילים מה שהם עושים. ובסוף ראיתי שהיא באמת רוצה להיות יהודיה. כשהלכתי איתה לבית כנסת, גיליתי שהיא אוהבת את הבית כנסת, ואמרתי אולי יש סיכוי שהיא תתגייר ונוכל לחיות ביחד. וזהו, זה הסיפור.
וזה קרה? היא השתכנעה?
היא השתכנעה, היא רוצה לחיות בישראל היום. היום היא נמצאת עדיין בהולנד, ואנחנו כבר חודש וחצי התנתקתי ממנה. אנחנו בטלפון.
אז אתה בתהליך של בירור כרגע, בעצם אתה כרגע נמצא בפרשת דרכים. אני מביא אותך הנה לאולפן, שאתה עדיין בעצם לא אחרי המאורעות, אלא אתה עדיין נמצא בעיצומה של פרשת דרכים, במרכז, באמצע הדילמה. מה אתה הולך לעשות? אתה הולך להתנתק לגמרי, או שאתה
יש
הולך...
יש לי בסך הכל ילדה לנסות. ממנה, מה אני יכול לעשות? לנתק את הילדה ושתגדול בלי אבא? זה קצת קשה, זה קצת אולי גם אכזרי לעשות דבר כזה. אנחנו בני אדם סך הכל.
אז מה, האמא כשלעצמה היא לא יהודיה. אם היא תרצה והיא תרצה, אתה הרי התנסית בגיור, וסיפרת לנו בהתחלה על גיור לא אמיתי. כן. כבר בתחילת דבריך.
כן, כן, נכון.
וסיפרת לנו שכל מסכת החיים שלך, איפשהו ירדת, יש לך שני בנים, אחד קוראים לו עומרי ואחד רועי, וסיפרת לנו שבעצם אתה היום מגלה שאם אתה רוצה או לא רוצה, הם לא יהודים, כי הגיור לא היה אמיתי.
כן, אז אני אומר, אני פשוט, כמו שאתה אומר, פרשת דרכים, לא יודע איך תקרא לזה.
אז לעשות את התדעות הזאת עוד פעם?
לא, לא, לכן קמתי והלכתי ממנה. אחרת הייתי נשאר שם, והייתי ממשיך לנסות משם למשוך אותה לישראל. אבל זה לא קרה, קמתי והלכתי ויודעת את זה. ואני חתכתי את החד משמעית את הקשר בינינו, ואמרתי לה, אם את רוצה, הבית שלי תמיד יהיה פתוח, אם את רוצה להביא את הילדה. בשלב זה אני לא רואה שום המשכיות איתה, מכיוון שהיא בלבלה לי כל השנים על נושא של ישו, ואני...
זאת אומרת שהייתה מגמתית ורצתה שאתה תמיר את דתך, תקבל עליך את הנצרות. ובעצם אני זוכר שכששוחחנו הפעם הקודמת, אז אתה סיפרת לי שכמעט כל ערב הייתה באה
כן.
לך עם סידור, עם
כן,
עם
נכון,
ה...
נכון.
לא סידור תפילה, בערב, אלא כן. עם הסידור תפילה סם. הנוצרי.
כל ו... ערב הייתה באה אליי בערב, לפני שאנחנו הולכים עם אישון.
בתקווה שיום אחד...
שאולי אני יהיה המשיח המוביל. בשתי מילים אני רק רוצה להגיד דבר אחד, אני מבין עכשיו היום, שהיהודים המשיחים רוצים, הם גונבים סך הכל נשמות יהודיות ולנצר אותם, זה קורה הרבה, אבל היא ניסה את זה בצורה טקטית וברמות מאוד גבוהה, כלומר היא נקשרה עם כמרים שמה, והכמרים נתנו לה
הדרכה
בדיוק. וזה גיליתי יותר לעומק רק אחר כך. אבל אני שיחקתי את המשחק, הייתי חייב לזרום איתה בשביל לשרוד שם. לא יכולתי להתנגד איתה. זרמתי איתה עד שקמתי והלכתי.
אתה גרת בכפר שהוא בעצם כפר מאוד 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 הדוק נוצרי.
כן.
נכון? למעשה זה מין מאה שערים של הנוצרות הקתולית.
כן.
כביכול, להבדיל אלף אלפי הבדלות. זה קדוש וזה...
כן,
זה להבדיל בין טמא לטהור.
כן.
אבל למעשה, שם חיו נוצרים קתולים בכפר קטן, מאוד אדוקים בדתם, ואתה, מכיוון שנמשכת אחריה, בעצם הובלת לאותו כפר קטן, וכל יום היא גם הייתה מודרכת באותו כפר כדי להעביר אותך על דתך, ובכל לילה הייתה מנסה עוד פעם ללכוד את נשמתך מחדש, שוב פעם, שוב פעם, והכל בדרכי נועם של...
נכון, מרון.
של משיכה, של אהבה, של חיבה, של קשר, של מה שנקרא חטא בנות מואב, הצד בלעם הרשע.
כן, נכון. זה בדיוק מה שקרה. אני רק יכול להוסיף, יום אחד, אני אספר עוד סיפור קצר, יום אחד היא גינתה אותי, אומר לי, אתה כזה עקשן. עכשיו אני מבינה למה היהודים זה עם קשה עורף. כשקיבלתם את התורה, ואתם גם בכל זאת לא חטאתם על הזה. ואז היא גינתה אותי בכל מיני...
אבל היא צריכה לשבח אותך. אתה דווקא הפגנת קשיות עורף בכיוון הנכון, שלמרות שאתה יהודי שאולי לא קשור לו כל כך לתורה ומסורת, אבל להמיר את דתך וזה לא, שם אי אפשר להמיר את דתו של יהודי.
אי אפשר, אי אפשר.
אנחנו עם קשי עורף במובן החיובי של המילה.
כן, אבל הייתי גם עקשן בדברים אחרים, ואני אומר, מי שלא עקשן לא מגיע לכלום היום. אני, סך הכל, הנושא של הנצרות... זה כבר נגע לי הרבה זמן, הרבה שנים הסיפור הזה, והיה נמאס לי כבר לראות את הנצרות, וקמתי והלכתי, והיום אני אומר ברוך השם, באמת ברוך השם שאני הגעתי למדינת ישראל, ויש לי את הזכות לראות את ירושלים עוד פעם, את האור הזה היפה, שאני קם כל בוקר ואני אומר ברוך השם. ואין יותר יפה מלהיות במשפחה יהודיה עם אישה יהודיה, משפחה רוחנית ונשמה טובה.
אני מבין שהכיעור של הנצרות, החשיכה של הנצרות כבר כל כך הגעילה את נשמתך, שפשוט זה צעק מתוכך. איפשהו זה עורר בך מרידה. מרידה נורא.
אני, אלי, קודם כל, הנושא של הולנד פגעה בי מאוד. הנושא של הולנד, מדינת הולנד, כמו שהם תלית שכולה תכלת, כמו שאומרים, הם לא יפה נפש, כל האומות העולם, במיוחד ההולנדים, שהם נקראים באמת יפה נפש, פילנטרופי, ועוזרים למדינות אחרות. זה הכל צביעות. כל הנושא של המשפטים שלהם וכולי, הם לא נותנים שום זכות לגבר. אין להם שום זכות, לא בנושא משפחתי ולא באף נושא. הכוח הוא האישה.
איך אתה יודע את זה?
אני לא אני אומר את זה, הרבה אנשים לפניי אמרו את זה. וגם אני חוויתי את זה בבתי משפט.
מה זאת אומרת? כשאתה בעצם ביקשת הסדר ראייה?
הסדר ראייה, כן. כל הנושא של בתי משפט עם מוחי דינים זה הכל מושחת שם, אבל ברמות מאוד גבוהות ובצביעות. נגעלתי מכל הסיסטמה הזאת, ולכן זה הגעיל אותי. אפילו כמה שאתה תתחן שנים על גבי שנים, נושא של משפטים, זה לא עוזר כלום. לאישה יש יותר כוח מלגבר.
אז רק הולנדים זה גם...
גם אירופאים, אירופאים.
אומות העולם בכלל, הם לא מושחתות, מדינות אירופה לא מושחתות, רק בהולנד מושחתים, מערכת המשפט מושחתת. אני מדבר לעצמי שכל... היום אנחנו נמצאים בדור ש... שהשוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, קל וחומר יסלף דברי רשעים. אתה מבין? זה פשוט שאומות העולם ומערכות המשפט שלהם הן כושלות ומושחתות. אני רציתי קודם כל להודות לך בשמי ובשם כל המאזינים על הרצון הטוב שלך לבוא ולחלוק איתנו, למרות שבעצם החוויה שלך היא עדיין טריה, ואתה עדיין עם פצע פתוח.
לא, דווקא לא. פצע לגבי מה?
לגבי הקשר שלך, אתה הולך להתנתק בעזרת השם?
כן, בעזרת השם לאט לאט, זה לוקח זמן, אבל לאט לאט.
מה הכוונות שלך לעתיד? מה אתה הולך לעשות עם עצמך?
ללמוד תורה.
ללמוד תורה?
כן.
אתה הולך להיכנס עכשיו לישיבה ללמוד תורה?
לא ממש לישיבה, אני צריך לשלב גם עבודה וגם תורה.
יפה מאוד.
בעזרת השם, אם ירצה השם, בלי נדר, אני אתחזק לאט לאט.
ומה אתה אומר לכל החבר'ה הצעירים שכרגע מבולבלים ובאמת שומעים אותך בעמדות, או שומעים נוסעים במונית וכרגע שעת לילה מאוחרת, אתה יודע, שי, כבר כמעט 2 לפנות בוקר, בערך 1:30-2, מה אתה אומר לחבר'ה הצעירים האלה שיושבים שם וחולמים?
קשה להוריד להם את הבילויים, אני הייתי במצב שלהם. זה חבר'ה שיש להם הרבה אנרגיות ושפע של... הם אוהבים את העולם התענוגות, ואישר להוריד מילד בגיל 18, בן 20, שרוצה... אני יכול להבין את הצד של הצעירים, אבל מה שאני יכול להגיד בשתי מילים, זה להתחבר לתורה, באמת. זה להתחבר לתורה, אפילו תתחילו, רק תתחילו בקצת. כל יום קצת תלמדו שעה, או שתקראו תהילים, וחשוב לשמור שבת. מאוד חשוב גם כן בנושא של זוגיות, גם כן אני רואה את זה גם מבחינת זוגיות, שאני בכל אופן ראיתי את זה באופן אישי, שאם אין את התורה אז הזוגיות מתפרקת, כי התורה עצמה זה דרך חיים גם לחיות יותר טוב, ככה אני רואה את זה. אין יותר יפה מהתורה, שמתעמקים, שלומדים גמרא או רשי או דברים אחרים שהולכים לשיעור של הרב, באמת יפה. זאת יודעת, אתה אומר, אתה יושב שעה, מה אני מבזבז בשעה בתורה? ומה אני עושה? לדבר חבר בקפה קפולסקי בתל אביב, או בארומה ללכת לאנגרים, או לדיסקוטקים, או לשחק שזה הכל שטויות. מה אתם, בזבזתם סתם זמן ועצבים ובחורות, עניינים, חוף הים, ומה עשיתם? לא עשיתם כלום. אחרי זה אתם חוזרים הביתה עצבנים, או לא גמרתי את החודש, או זה חייב לי כסף, וזה... יש הרבה דברים מעניינים בתחום הזה, ואני מאוד מודה לכל האולפן הזה, ושיש לי זכות בכלל להגיע למדינת ישראל, ולראות איך שהתחום של החזרה בתשובה יתחזק עוד יותר. תודה רבה.
תודה רבה לך בשמי, בשם כל המאזינים. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, עוד תוכנית של האמנתי כי אדבר. מקווה מאוד שנהנתם. אני דניאל אסור מאחורי המיקרופון, הטכנאי שמעון שני. ניפגש בשבוע הבא. לילה טוב, האזנה עריבה.